好了，下面开始讲课。
טוב, בואו נתחיל בהרצאה. ראשית, נדבר על היחס שבין דרכי הטיפוח של אסכולת הבודה וצ'יגונג של אסכולת הבודה לבין דת הבודהיזם. כמובן, צ'יגונג הוא משהו ברמה הנמוכה ביותר של טיפוח. מה שיש לנו כאן זה טיפוח תרגול של דאפה, החוק הגדול, ואי אפשר לערבב את זה עם צ'יגונג רגיל. אבל בנוגע לצ'יגונג או לדרכי טיפוח אמיתיות, לא משנה לאיזו אסכולה אתה שייך. דרכי הטיפוח של אסכולת הבודה הן רבות. שקימוני אמר שיש 84,000 דרכי טיפוח. דרכי טיפוח רבות מועברות ברמות שונות, בממדים שונים, ותחת נסיבות שונות. והן לא משתמשות בצורה של דת. אלה שהפכו לדתות הן רק מיעוט קטן. אבל אלה שהועברו בסביבות אחרות, הועברו כולן בעל פה ומהלב. לאורך ההיסטוריה רובן הועברו ממורה לתלמיד אחד. היו די מעט כאלה שבאמת הועברו לחברה האנושית והופצו בציבור. כלומר, רק אלה שהועברו בעבר, בתוך הדתות, החלק הזה. כמובן, יש גם כמה שיטות שהועברו לאנשים מסוימים בתקופות שונות, אבל זה היה בהיקף קטן מאוד. הפלונדאפה שלנו היה פעם הדרך העיקרית להצעת הצלה לאנשים במשך תקופה פרהיסטורית של ציוויליזציה. אבל בתקופה הזאת של הציוויליזציה האנושית, בתקופה ההיסטורית הזאת, הוא לא נחשף לציבור בעבר. זוהי הפעם הראשונה שהוא נחשף לציבור ומופץ לאנשים. כלומר, אנחנו גם כן אחת מ84,000 דרכי הטיפוח שבפופה, פאה בודה. אבל דרכי טיפוח לא שקולות לדתות. דתות נקראות דתות מכיוון שהן אימצו את הצורה של דת. אז מעתה ואילך, כולל לגבי צ'יגונג, אף פעם אל תערבבו את הדתות, את הבודהיזם, עם צ'יגונג של אסכולת הבודה, בין אם זה בעניינים של תרגול או טרמינולוגיה. צ'יגונג של אסכולת הדאו גם כן אינו דת הדואיסטית. אף על פי שיש הרבה נקודות דמיון בין שיטות טיפוח דאויסטיות לבין שיטות של דת הדאויזם, הן לא אותו הדבר גם כן. ואף על פי שכמה שיטות טיפוח יצאו מתוך הדתות, הן אינן הדתות המקוריות גם כן. אז שימו לב שאתם עושים את ההבחנה הזאת. ברגע שאתה מזכיר צ'יגונג של אסכולת הבודה, יהיו אנשים שמיד יחשבו על בודהיזם. הם חושבים שהידע שלהם בבודהיזם הוא נרחב מאוד, אז הם יתחילו לדבר עם התלמידים שלנו ללא הרף, על עניינים שבתוך הבודהיזם. אני אומר לכם, מה שאתם יודעים זה רק המעט הזה שבבודהיזם. זה רחוק מזה. המושגים והשמות הם רק מעט הדברים האלה בבודהיזם שהגיעו מהודו. הם לא יכולים להקיף את כל הדאפה, חסר הגבולות, הפרופה, הנרחב. אני מבהיר לכם את הנקודה הזאת, אז אל תתייחסו אליהם כאל אותו הדבר. הפלונדאפה שלנו הוא חלק מפה, הבודה, אבל לא החלק הזה שהוא דת הבודהיזם. זה... אתם יודעים, הדברים שאנחנו מדברים עליהם הם ברמה גבוהה מאוד. כשאני מרצה, אני משלב דברים מרמות שונות. אז לא משנה באיזו רמה אתם, או מה אתם רואים או שומעים, תמיד תהיה לכם ההבנה של עצמכם. אחרי שתעלו גבוה יותר ותסתכלו שוב, תהיה לכם שוב הבנה חדשה. אותו הדבר נכון לגבי הספר. כשאתם קוראים אותו פעם אחת הוא כך, כשאתם קוראים אותו שוב הוא אחרת, כי אתם גם, כשאתם קוראים אותו פעם אחת, אתם מתרוממים מעלה פעם אחת.
זה...
אז אין לנו להתייחס לדרכי הטיפוח ולצ'יגונג של אסכולת הבודה כאותו הדבר כמו דת הבודהיזם. יש אנשים שהם בודהיסטים שהם מחוץ למקדשים, שאפילו גוררים את התלמידים שלנו למקדשים כדי להמיר אותם לבודהיזם. ברגע שהם שומעים שזה צ'יגונג של אסכולת הבודה, הם לוקחים אותם למקדשים לעשות להם המרה. מי שעושה את זה פוגע באסכולת הפלון דאפה שלנו, ובאותו הזמן אתה פוגע באסכולה של הבודהיזם. כיוון שהתלמידים שלנו יודעים שהפלון דאפה הוא באמת טוב, הם לא יהיו מסוגלים לוותר עליו, אבל מכיוון שכמה מהם לא מבינים את העיקרון הזה, הם מדבחים בפלון דאפה ואת הדברים האחרים הם באותו הזמן, אז הם לא ישיגו שום דבר. עצרת את האדם הזה, ובאותו הזמן פגעת בדברים של מספר אסכולות שונות. כי גם בבודהיזם מלמדים ללא דרך שנייה. כשמטפחים ומתרגלים חייבים לדבוק בדרך אחת, אחרת לא תשיגו שום דבר. אפילו בין זרמים שונים בבודהיזם לא ניתן להרבב וללמוד אותן ביחד. אם אתה לומד את אסכולת הארץ הטהורה, אז רק אסכולת הארץ הטהורה. אם זה זן, אז זה רק זן. אם זה טנטריזם, אז זה רק טנטריזם. בהחלט לא ניתן להרבב אותם ביחד. ברגע שתתחיל להרבב, תהיה גמור. מדוע זה שנזירים בימינו קוראים כל דבר? זה מכיוון שבתקופת סוף הדהרמה זה כבר מבולגן ואין להם מושג מה קורה. אז הם קוראים כל מיני ספרים. אפילו הספר של המלכה השמימית מצא את דרכו למקדשים. אני רק מציין את זה. זה בהחלט לא היה משהו ששקיימוני לימד בזמנו. בימינו יש כמה נזירים שכתבו כמה ספרים. ואפילו הסיקו מסקנות ממילותיו של שקיימוני, מהפה של בודה. זה בדיוק לשבש את הפה. הם עצמם אפילו לא מודעים לזה. הם חושבים שהם עושים משהו טוב. בימינו הסוטות כבר לא אפקטיביות, בדיוק מכיוון שהן באמת שובשו. כמובן, קשה מאוד לשמר את הכתבים המקוריים. כשמסתכלים על זה עכשיו, אני רואה שבמהלך ההעברה שלהם, במהלך ההיסטוריה, השינויים היו עצומים. אם מדברים על בודהיזם, מציג בפניכם את המצב של הבודהיזם, כי אנשים רבים לא יודעים על זה. נדבר על זה בקצרה. הבודהיזם נוסד לפני 2500 שנה בהודו העתיקה על ידי שקיימוני. להגיד נוסד זה מונח של אנשים רגילים, מונח שאנשים רגילים יכולים לקבל. בבודהיזם, כשהם מדברים על הערה, קייוו, למה הכוונה? הכוונה היא שאחרי שהוא נעשה מואר באמצעות טיפוח מפרך, הזיכרון שלו נפתח לחלוטין והשתחרר, והוא נזכר בדברים שהוא טיפח בעבר, בפה של עצמו, וחשף את זה כדי להציל אנשים. אם מדברים על זה, אני אזכיר נושא נוסף בדרך אגב. בימינו, הרבה שיטות צ'יגונג מופצות בחברה. הם לוקחים משיטת הצ'יגונג הזאת, ממציאים כמה דברים, לוקחים שיטה אחרת, מוסיפים עוד כמה דברים, ומשנים באופן אקראי ויוצרים באופן עיוור שיטת תרגול, וגורמים למצב מבולגן מאוד. למעשה, אני אומר לכם, כל זה מונע על ידי התשוקה לתהילה ולרווח. זה כדי להיעשות עשיר ומפורסם. והם פוגעים באחרים ופוגעים בעצמם. כי שיטת טיפוח, כפי שאמרתי ביום ההוא, צריכה להיות מועברת מזמנים עתיקים. האסכולה הזאת יצרה אין ספור מוארים גדולים, זה דבר מדעי מאוד. חישבו על זה כולכם. התרבות הפרה-היסטורית לא הייתה רק תקופת זמן אחת, היא משהו מזמנים עתיקים כל כך. הדברים שהועברו, כל כך הרבה מוארים גדולים טיפחו בהצלחה דרך זה, ואף אחד מהם לא העז לגעת ולשנות את הדברים של אסכולת הטיפוח הזאת. הם כולם שומרים על זה. איזו מוסריות אדירה יש לך שאתה מעז לגעת בה, לשנות אותה? האם אתה לא פוגע באסכולה הזאת של המוארים הגדולים, בשיטות הטיפוח של האסכולה הזאת, ופוגע בשיטה על הטיפוח הבודה? הנושא הזה רציני כל כך, האנשים של היום מעזים לעשות כל דבר. ויש אנשים, כי שיטות טיפוח הן מסובכות מאוד. בממדים אחרים, תהליך ההתפתחות שלהן הוא מיסטי ומופלא ביותר. אתם יודעים, בין אם זה מכשיר טלוויזיה או שעון או רכיב מדויק ומורכב במכשיר, או כל דבר שנחשב מדויק מאוד, אני אומר לכם, זה אינספור מונים מדויק ומורכב יותר. עם לב האדם הרגיל שלך, ידי האדם הרגיל שלך, ועם כוונת מחשבה אנושית רגילה, אתה לחלוטין לא מסוגל לעשות את הדברים האלה. הטיפוח תלוי באדם עצמו, הגונג תלוי במאסטר. הוא מפתח אותו עבורך. הדברים האלה שיצרת באופן עיוור, האם אתה יודע מה זה יכול לפתח בממדים אחרים? זה הכל מבולבל. האם זה להזיק לאנשים? יש די הרבה דברים כאלה בחברה, והם גם קראו לעצמם בשמות די מרשימים מתוך אסכולת הבודה ואסכולת הדאו. השמות די מרשימים ונשמעים די מיסטיים, אז הם מבלבלים אנשים. ובימינו קשה מאוד לאנשים להבחין בין הישר לבין הרע. יש דברים רבים כאלה. אז כשדיברנו על זה, ציינתי את הנושא הזה בדרך אגב. אז כששקיימוני הגיע להערה, קייוו, הוא נזכר בשיטות הטיפוח המקוריות שלו, וחשף אותן כדי ללמד אנשים. אז אחרי ששקיימוני נעשה מואר, הוא החל ללמד את דרך הטיפוח שלו בהודו העתיקה, והוא התחיל להציל אנשים כדי להשלים את המשימה שלו. כששקימוני היה בעולם לא היו כתבים. נזירים לא היו צריכים לקרוא כתבים. בכל יום הוא עשה רק שלושה דברים. הוא הנחה את התלמידים לטפח בפועל, לשבת במדיטציה ולטפח בפועל. זה היה החלק של סמדהי, ריכוז, דינג, מדיטציה בריכוז, בשיטה שלו. אפשר לסכם את האסכולה של שקימוני בשלוש מילים. תראו כמה עשרות אלפי סוטרות יש, אבל אפשר לסכם את כולן בשלוש מילים בלבד, והן איפוק מוסרי, מדיטציה בריכוז וחוכמה. האיפוק המוסרי, או מצוות, היו שם, מכיוון שבאותו הזמן לא היו כתבים. מהדברים שנשארו עד ימים אלה, הדבר היחידי ששקימוני השאיר אחריו היו המצוות. אז למעשה הוא לא באמת השאיר את הפה, החוק הדהרמה. הפרופה, החוק הבודה ששקימוני לימד בזמנו, החלק של הפרופה שבאסכולה שלו, בזמנו לא היו ספרים וזה גם לא נכתב. היו אלה אנשים שהגיעו מאוחר יותר שארגנו את זה כפי שהם זכרו את זה. לכן, הסביבה שבה דיבר שקימוני בזמנו, הקהל שלו, התחום ההוא, הכל השתנה. מה שהביא לכך שיגיעו הסוטרות שמאוחר יותר אנשים כתבו והעבירו הלאה. אנשים קוראים להם סוטרות וגם קוראים להם הדהרמה. אבל אנשים של אותו הזמן כבר הוסיפו דברים רבים משל עצמם ומשל נזירים אחרים, כך שהסוטרות לא היו עוד תאורות מאוד וישרות, אבל למעשה זה היה אמור להיות מועבר באופן זה. כי באותו הזמן אנשים רק הורשו לדעת במידה הזאת, אז כך זה הועבר הלאה. הדברים האמיתיים ששקימוני השאיר אחריו ושהוא עצמו קבע היו המצוות, החוקים, האיפוק המוסרי. אז הוא לימד איפוק מוסרי סמדהי חוכמה. מכיוון ששקימוני בדרך כלל הוביל את תלמידיו לתרגל מדיטציה, לטפח בפועל, הוא לימד אותם את הדהרמה, והוא גם הנחה את הנזירים ללכת לקבץ מזון, כלומר, לקבץ נדבות. כדי לסלק באופן המקסימלי את ההחזקות האנושיות, הוא לא הרשה להחזיק בשום רכוש או כסף, והוא הנחה את הנזירים להתנתק מביתם. הוא לא אפשר להם שיהיה להם שום דבר חוץ מקערות לקיבוץ נדבות, ולא אפשר להם שיהיו להם שום מחשבות של חמדנות. באופן זה, כששקימוני היה בעולם, היו שמונה דתות שהופצו בהודו, כולל הבודהיזם. ההשפעה שלהם הייתה חזקה מאוד. אבל כשהדרך הנכונה של שקימוני החלה להיות מופצת, כל הדתות האלה החלו בהדרגה לשקוע. הייתה דת אחת שנקראה ברמניזם, שהייתה מושרשת מאוד בהודו. כששקימוני היה בעולם, מכיוון שמשהו העביר היה דרך אמיתית, כל דבר אחר החל לשקוע. הברהמניזם זה היה יחסית חזק, אז היה מאבק אידיאולוגי בלתי פוסק. בסופו של דבר, כששקימוני היה בשנותיו האחרונות, כל הדתות האחרות הגיעו למצב שבו כמעט נכחדו, וחלק מהן כבר נעלמו. אחרי ששקימוני נכנס לנירוונה וכבר לא היה עוד בעולם, הדברים המקוריים של שקימוני הובטו בהדרגה על ידי הדורות הבאים. הם הובטו מאוד. והייתה גם בעיה אחרת שהייתה חמורה מאוד. הנזירים שהגיעו לאחר מכן, בהתבסס על החוויות שלהם, בהתבסס על המראות שהם ראו ברמות שלהם, כי כשאנשים נעשים מוארים, קאי גונג או קאי וו, לא כולם מגיעים לרמה הזאת. אם הוא יכול לטפח רק לגובה כזה, ברגע שהוא שם הוא לא יכול לעלות גבוה יותר, אז אין טעם שישאר שם מבלי שיעשה מואר. כך, אחד נעשה מואר ברמה כזאת, ואחר נעשה מואר ברמה אחרת. ומישהו אחר נעשה מואר לרמה ההיא. אבל אף אחד מהם לא הגיע לרמה של תתגאטה. אז הנזירים האלה, בהתבסס על החוויות שלהם, הם הגיעו לרמה הזאת ונעשו מוארים. הם לא יכלו לראות את מה שגבוה יותר, אז הם לא האמינו לו. וכך, הם דיברו על החוויות שלהם והוסיפו אותן לפרופה, הפה בודה. יש אנשים שאפילו ייחסו את המילים של עצמם לשקימוני והעבירו את המילים של עצמם בתוך הפה של בודה, מה שגרם לדברים האלה של שקימוני להיכנס בהדרגה לסוף הדהרמה. החלק של הפרופה ששקימוני לימד נכנס בהדרגה לסוף הדהרמה. הוא הובט לחלוטין על ידי אנשים שהגיעו מאוחר יותר. הבודיזם היה בזמנו, כמובן, אם מדברים על זה, היום אני אספר לכולכם על נושא נוסף, כי הנושא של טיפוח תרגול הוא נושא רציני מאוד. היום אני מלמד כאן גונג כלפי רמות גבוהות, שזה להציל אנשים. לכל הפחות, אם אתה לא יכול לעלות מעלה בטיפוח, אני יכול ללמד אותך להיות בן אדם טוב. אבל העניין הזה הוא די רציני. הצלה אמיתית של אנשים היא עניין רציני. לטפח ולתרגל באמת זה נושא רציני. אז אף אחד לא מורשה לשנות את הדברים של הפלונגונג שלנו, של הדאפה. וגם אף אחד לא מורשה להשתמש במילים של עצמו ללמד את הפה שאני לימדתי. אלה המילים שלך, אלה הדברים שאתה אומר, לא מה שאני אומר. אז תמיד דרשנו שבעתיד, כשתלמידים של פלונגונג מפיצים את השיטה, אתם יכולים רק להראות את הוידאו, להשמיע את הקלטות, ואז מישהו ילמד את התרגילים. זה לא בעיה. אז אף אחד לא יכול ללמד את הפה הזה. מה שאתם אומרים זה רק המילים שלכם. גם לקרוא את הספר המקורי שלי בכל זו לא בעיה. כי הדברים שאני אמרתי, הרבה מהתלמידים שלנו כבר התעוררו לכך, נכון? שברמה גבוהה מאוד, עד שתתפחו ותתרגלו עד לשלב האחרון, הדברים האלה ממלאים תפקיד של הדרכה עבורכם, כי אתם מתרוממים. זה נראה לכם פשוט מאוד, אבל התוכן שבפנים עמוק מאוד. הדברים שאתם אומרים אינם כך, אז זה לא יעבוד. לא משנה מה ראיתם או באיזו רמה, הדברים שלכם הם לא פלון דפה. הנושא הזה חשוב מאוד. ועכשיו, בואו נדבר על כמה שינויים שהבודיזם עבר לאחר ששקימוני לא היה עוד בסביבה. אחד היה שזמן רב לאחר ששקימוני עזב את העולם, כמה דתות החלו לצמוח שוב. כלומר, דתות שכבר החלו לשקוע, החלו להתפתח מחדש. במיוחד הברהמניזם התחיל לצמוח שוב. אבל ברהמניזם כבר מההתחלה היה, בזמנו הוא נחשב לדת רעה, אז התכנים של הברהמניזם לא היו יציבים מלכתחילה, אז הם שילבו פנימה דברים מהבודהיזם. ובתוך הבודהיזם היו נזירים שגם הכניסו דברים מדתות אחרות לתוך הבודהיזם. וכתוצאה מהשינויים המתמשכים האלה, הבודהיזם הובט לבלי הכר. הבודהיזם נוצר בהודו, אבל היום הוא נעלם בהודו. הבודהיזם המקורי שולב עם הדתות האלה שהופצו בזמנו, בעיקר הברהמניזם, והפך לדת שמופצת היום בהודו באופן נרחב שנקראת הינדואיזם. הם לא סוגדים לשקימוני, אבל מבחינת הלבוש שלהם, זה עדיין הגלימות של הנזירים הבודהיסטים. הם שמרו על הלבוש של הנזירים. אז הבודהיזם בהודו, כמובן עכשיו יש התחדשות, אבל זה משהו שקרה מאוחר יותר, כאלף שנה מאוחר יותר. לפני שהבודהיזם נעלם, הוא עבר כמה שינויים. אחד היה שעל הבסיס של כמה מילותיו של שקימוני, אנשים יסדו זרמים שונים. אחד הוא הטנטריזם, ואחר הוא הזן. הם כולם שייכים לסוג הזה. בודיסטווה נגארג'ונה ייסד את הטנטריזם על בסיס הדהרמה של שקימוני. בזמנו הוא עבר מהודו דרך אפגניסטן לשינג'יאנג ונכנס לאזור ההן שלנו, לסין, למה שאז היה צ'אנגאן, שהוא היום שיאן. זה היה בשיאה של שושלת טאנג, כך שהוא נקרא טאנג-טנטריזם. זה כבר נעלם לחלוטין בארצנו. בימינו יש אנשים שמפיצים משהו תחת השם של טאנג-טנטריזם, אבל זה לחלוטין לרמות אנשים, כי הוא נקרא לחלוטין לאחר שושלת סונג. מכיוון שהערכים המוסריים של העם הסיני לא יכלו לקבל את זה. זה כלל טיפוח זוגי של גבר ואישה, והם היו מסתובבים ברחוב עם נשים. אנחנו הסינים לא יכולנו לקבל דברים כאלה, אז חיסלו את זה. ענף אחר עבר מהודו לטיבט, דרך נפאל. וזה הענף שמופץ עכשיו בטיבט, כטנטריזם טיבטי. מה שמוכר גם כלמאיזם. בעבר הייתה לזה התנגדות בתוך הבודהיזם. לא הכירו בזה כחלק מהבודהיזם. התחילו להכיר בזה רק בזמנים המודרניים. אבל בכל מקרה, האנשים שהגיעו מאוחר יותר הפסיקו בהדרגה לדעת מהי הצורה המקורית של הדעת. והם גם לא ידעו את המצב שהיה בזמנים ההם. אבל השינוי הגדול ביותר קרה כשמישהו ייסד על בסיס הדהרמה ששקימוני לימד את מה שנקרא הפופה של המהיאן הבודהיזם, בודהיזם המרכבה הגדולה. כי מה ששקימוני לימד בזמנו, שם דגש על שחרור אישי, כלומר, לטפח כדי להגיע להר ההדפה. הוא לא שם דגש על הוראת הצלה לכל הישויות החיות. הוא רק דיבר על העניינים האלה עם כמה תלמידים מהמעגל הפנימי. אז על בסיס הדברים ששקימוני אמר, היו אנשים שיסדו את האסכולה של המעיין הבודהיזם. כשמשווים אותה עם הבודהיזם המקורי כפי שהיה בזמן חייו של שקימוני, היא השתנתה לבלי הכר. אז הבודהיזם נוצר בהודו והופץ לסין, ואז התבסס בסין. כלומר, זה הבודהיזם של אזור ההן של ימינו, סין. למעשה זה בודהיזם שעבר שינוי. בהודו וכמה מדינות של דרום מזרח אסיה, שם זה הינאיאן הבודהיזם, בודהיזם המרכבה הקטנה. הם מתנגדים לבודהיזם המעיינה של האזורים של סין. הם מאמינים שהם אלה ששימרו את הדברים המקוריים של שקימוני. מבחינת הלבוש, הדרישות והמצוות הם אותו הדבר כמו מה שהתקיים בזמנו של שקימוני. אבל בודהיזם המעיינה השתנה לחלוטין. הוא לא סוגד עוד לשקימוני כמאסטר המייסד היחידי שלו. הוא אמונה באלים רבים. הם סוגדים לבודה אמיטאבה, לטתגטה של השמש הגדולה, לבודה מייטריה. כמובן יש גם את שקימוני וכו' וכו'. הטתגטה הזה, הטתגטה ההוא. ויש גם אין ספור בודיסטוות גדולות. זו אמונה באלים רבים. זה המצב. זה הבודיזם שמופץ כיום באזורים של סין. אז ביסודו של דבר, סיפרתי לכולכם על המצב הכללי בבודהיזם. המטרה העיקרית הייתה להגיד לכם שדת היא רק דת, בעוד שדרכי טיפוח אחרות לא נקטו בצורות של דת, לשננן דתות, במיוחד צ'יגונג, אין לבלבל אותו עם דת. בנוסף, אני גם אומר לכולכם, הדהרמה של הבודיזם היא רק חלק קטן מאוד של חלק קטן מאוד של הפרופה, הפעה בודה. הפרופה האינסופי הוא עצום. ברמות שונות יש פעה שונה. והיום ההוא ציינתי עיקרון. בין האגדות הבודיסטיות יש סיפור על אדם שישב במדיטציה ועלה לשמיים. והוא גילה שבסוטרת היעלום או בסוטרת הלוטוס שלמעלה, כל מילה שונה מאלה שכאן למטה. אפילו התוכן והמשמעויות הפנימיות השתנו כולן. אומרים שכשהוא הגיע לגן העדן של האושר האולטימטיבי, ההבדל היה גדול אף יותר. מדוע? כי ברמות שונות יש פעה שונה, צורות ביטוי שונות. הדף, האינסופי, נמצא בכל הרמות השונות. הוא גם מועבר בממדים השונים של אותה הרמה. בממד הפיזי הנוכחי שלנו יש גם כן דרכי טיפוח סודיות רבות מאוד. זה כך. זה כל מה שנגיד על היחס שבין הצ'יגונג של אסכולת הבודה לבין דת הבודהיזם. ועכשיו, בואו נדבר על היחס שבין עוצמת האנרגיה, גונגלי, לבין יכולות על-טבעיות, גונגנן. בואו נדבר בקצרה על הנושא הזה. יכולות על-טבעיות הן תוצר לוואי של הטיפוח של האדם. הן אינן יכולות לייצג את גובה הרמה שלו. רק עוצמת האנרגיה היא משהו שקובע את גובה הרמה. ואת עוצמת האנרגיה מפתחים באמצעות טיפוח של השינשינג, טבע הלב, באמצעות הטרנספורמציה של הדה, מוסריות, ובאמצעות התאמות בתכונת היקום. זה מה שקובע את גובה הרמה. אולי אתה חושב שאין לך יכולות על-טבעיות בתהליך הטיפוח תרגול שלך, אבל למעשה לכולם יש, זה רק שכמה אנשים הם טובים יותר, הם טובים יחסית, אז כדי להבטיח שלאנשים האלה מתאים לטפח באופן כזה. רבות מהיכולות האל-טבעיות שלהם נעולות כדי לאפשר להם לטפח כלפי מעלה מבלי לפתח החזקות, וכך זה הולך די מהר. אז אף על פי שנראה שאין להם יכולות אל-טבעיות, הם טיפחו גבוה מאוד. יש אנשים שיש להם יכולות אל-טבעיות, אף על פי שיש להם יכולות אל-טבעיות, אם אדם ברמה גבוהה מאוד יושב שם, והאדם הזה שיש לו יכולות על-טבעיות מציג אותם בסביבתו, אבל הרמה שלו לא כזאת גבוהה, האדם שברמה הגבוהה אפילו לא צריך לחשוב על זה, והאדם הזה לא יהיה מסוגל להציג את היכולות שלו. מדוע? כי שדה האנרגיה של האדם ברמה הגבוהה הוא גדול, והצפיפות של שדה האנרגיה גבוהה מאוד גם כן. גבוהה כל כך שבהשוואה ליכולות העל-טבעיות, כי יכולת על-טבעית שלעצמה היא רק מסה של אנרגיה בצפיפות גבוהה מאוד, מסה פיזית של אנרגיה. הצפיפות של האנרגיה הזאת היא גבוהה מאוד, אבל הרמה של עוצמת האנרגיה, גונגלי, של האדם הראשון, היא גבוהה מאוד. אז הצפיפות של הגונג שלו, אנרגיית הטיפוח, הצפיפות של האנרגיה שהוא מקרין גבוהה מהצפיפות של היכולות העל-טבעיות של האדם השני. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם. ברגע שהיכולת העל-טבעית שלו יוצאת, היא נסחפת פנימה והופכת ללא כלום. האם יכולה להיות לה השפעה כלשהי? היא לא תעבוד אפילו אם האדם ההוא לא ישתמש בכוונת המחשבה. אז אני אומר לכולכם, היכולות העל-טבעיות האנושיות האלו נמצאות בכל אחד. כלומר, בגוף של כל אדם יש כמה יכולות על-טבעיות. כמובן יש יכולות על-טבעיות שאינן נמצאות, הן ניתנות לו, הועברו לו על ידי המאסטר, מועברות על ידי המאסטר, בעוד שיש יכולות על-טבעיות שנמצאות באופן טבעי בגוף האנושי. כלומר, כשאתה מתמח בשיג'יאן פא, פא בתוך שלושת העולמות, יש לך יכולות על-טבעיות רבות, אבל אין להן הרבה משמעות. הן אינן מייצגות את גובה הרמה שלך, אז אל תרדוף אחריהן. מדוע אנחנו אומרים לכם לא לרדוף אחריהן? יש לנו עכשיו כמה אנשים שחושבים שהאנשים המודרניים מאוד פרקטיים, מאוד תועלתנים, לא אכפת להם מטיפוח. אני חושב, כל מי שלא יכול לוותר על הרדיפה שלו אחר יכולות על-טבעיות, לא רוצה לטפח לרמות גבוהות, או שגם אם הוא רוצה, אין לו את מה שנדרש לצורך כך. כי יכולות על-טבעיות הן רק תוצר לוואי של הטיפוח תרגול של האדם. כשאתה מטפח בשיג'יאן פא, עם גוף הבשר ודם האנושי, כל היכולות על-טבעיות מתפתחות בתוך גוף הבשר ודם. מה עושים איתן? כשתעבור מעבר לשיג'יאן פא, צריך לזרוק את כל היכולות על-טבעיות. אתה לא יכול לשמור אף אחת, צריך לזרוק את כולם. הן נעשות חסרות תועלת לחלוטין, כי הגוף שלכם כבר הוחלף לחלוטין על ידי חומר בעל אנרגיה גבוהה. אז זה גוף שעבר טרנספורמציה. אפשר להגיד שזה גוף בודהה. עם גוף כזה, האדם צריך להתחיל את הטיפוח מחדש, ועדיין להתקדם מעלה, צעד אחר צעד. כל היכולות האל-טבעיות, גונגנן שלכם, בנקודה הזאת כבר לא קוראים להם יכולות אל-טבעיות עוד. קוראים להם כוחות שמימיים, או שנטונג. כוחות שמימיים של פרופה, פא בודה. צריך לפתח אותן מחדש. עוד פעם, אחת-אחת, והיכולות האלה החדשות שהתפתחו מתפתחות בגוף הבודה. העוצמה שלהן היא ללא גבולות והן שולטות על כל הממדים. אלה הדברים שתשתמשו בהם בעתיד, בעוד שהכוחות האל-טבעיים שמתפתחים בטיפוח בתוך שלושת העולמות אינם יכולים לשלוט על ממדים אחרים. יש להם השפעה רק בממד הזה, אז הם שום דבר. אז בעתיד תצטרכו לזרוק את כולם. כשתצליחו בטיפוח, או כשתגיעו לרמה גבוהה, הם לא יחשבו לשום דבר. בנקודה הזאת איזה שימוש יהיה להם? תוכל רק להוציא אותם כדי להסתכל ולהיזכר בתהליך הטיפוח של עצמך בעבר. אז כולם לא יהיו עוד, והם כולם יתחפו לתוך ממד עמוק מאוד, לא יהיה בהם עוד צורך. אז בשביל מה לרדוף אחרי יכולות על-טבעיות? אתה רודף ורודף אחריהן, אבל הן לגמרי חסרות תועלת. כמובן, יש לנו כמה אנשים עם יכולות על-טבעיות, הם יכולים לעשות כמה דברים טובים באמצעותן, כשהם באמת צריכים. או שאם אדם יכול לשמור על לב שאינו זז, ככל שאדם יכול לשמור שליבו לא יזוז, כך יהיה לו קל יותר לפתח יכולות על-טבעיות ושהן לא ינהלו. אבל לגבי אדם שהלב שלו זז בקלות, אז אפילו אם היכולות העל-טבעיות שלו יופיעו, הן ינהלו, אז הן לא יעבדו. זה הכל לגבי היחס שבין יכולות על-טבעיות גונגנג לבין כוחות על-טבעיים, גונגלי. עכשיו בואו נדבר על נושא. איזה נושא? בחברה שלנו, בשנים האחרונות, הופיעו כמה מאסטרים של צ'יגונג. המאסטרים האלה של הצ'יגונג מעולם לא תרגלו צ'יגונג לפני כן. ובכל זאת הכריזו על עצמם כמאסטרים של צ'יגונג. אז בואו נדבר על מהיכן הגיע הגונג, אנרגיית הטיפוח של האנשים האלה. בטיפוח אמיתי צריכים לעבור כמה עשרות שנים של טיפוח מפרך, וצריכים גם לקבל דרך אמיתית לפני שניתן לפתח את זה באמצעות טיפוח תרגול. אבל האנשים האלה חזרו הביתה יום אחד, הלכו לישון, חלמו חלום, וקיבלו גונג בין לילה. אז בואו נדבר מעט על מאיפה הגונג של האנשים האלה הגיע. למען הדיוק, האנשים האלה הם אנשים שהכריזו על עצמם כמאסטרים של צ'יגונג. לא ניתן באמת לקרוא להם מאסטרים של צ'יגונג. בתור מורה צריכה להיות לאדם מערכת של שיטות טיפוח. אתם יודעים, בטיפוח תרגול אמיתי, מאסטר דאוויסטי מלמד תלמיד, הוא צריך ללמד את הדאו. הוא צריך ללמד זאת בכל יום וללמד אותך באופן מקיף. באסכולת הבודה הם צריכים ללמד את הפא. הם לא מלמדים אותך, לעולם לא תוכל להתרומם בטיפוח תרגול. אבל אנשים האלה לא היה שום דבר. עקרונות שצ'יגונג שלהם והתרגילים שלהם היו רק למען ריפוי מחלות ושיפור בריאות. דברים חסרי חשיבות של אנשים רגילים, אז לא היה להם שום דבר. אבל כדי להפוך למאסטרים של צ'יגונג, הם שינו כמה דברים, או שאולי הם המציאו כמה דברים. אולי הם השתתפו בשיעורי צ'יגונג, אולי הם לא. אז הם המציאו כמה דברים באיזשהו אופן, הפכו למאסטרים של צ'יגונג והם מרוויחים כסף, עושים הון. לפעמים האנשים האלה אינם מסוגלים להבין מדוע הם קיבלו את הגונג. מאיפה הגיע הגונג שלי? הגונג הזה, מה המשמעות שלו? האם זה כדי שאתעשר, שיעשה כסף? אנשים רבים הבינו את זה כך. אבל למעשה, זה לא כך. ראשית, בואו נדבר על מצב שנקרא טיפוח הפוך. מה זה טיפוח הפוך? האדם הזה מעולם לא תרגל צ'יגונג, אבל הוא כבר זקן מאוד. בשיא הפופולריות של הצ'יגונג, לפני כן האדם הזה מעולם לא חשב על טיפוח תרגול. הוא מעולם לא חשב על טיפוח בודה או טיפוח דאו. רק במהלך אמצע סוף תקופת מהפכת התרבות הגדולה, כשהצ'יגונג הופיע, האדם הזה הבין שבאמצעות צ'יגונג ניתן לטפח ולתרגל, לפתח יכולות על-טבעיות ולטפח לרמות גבוהות, לטפח בודה ולטפח דאו. הוא הבין, אז גם הוא רצה לטפח ולתרגל. מחשבותיו וכוונותיו היו די פשוטות. אני יכול לעשות דברים טובים, לרפא מחלות, להציל אנשים, ואני גם יכול להרים את הרמה של עצמי. הכוונות שלו היו די פשוטות, אבל הוא כבר היה יחסית מבוגר. אנשים שעושים טיפוח הפוך חייבים להיות מבוגרים, כולם בני 50 לפחות. בנוסף, אנשים שקיבלו גונג לפתח חייבים להיות אנשים עם איכות מולדת טובה מאוד. כי אמרתי שגובה השינשינג, טבע הלב, הוא כגובה הגונג, אנרגיית הטיפוח. גובה הגונג הוא כגובה השינשינג. כי הגונג שמגיע מבחוץ חייב להינתן לפי אמת המידה של השינשינג שלו. אם השינשינג שלו הוא רק בגובה כזה, בהחלט לא ניתן לתת לו גונג בגובה כזה. אם השינשינג שלו בגובה כזה, אפשר לתת לו כמות כזאת של אנרגיה, אבל האנרגיה הזאת מפוזרת, אין שם יכולות על-טבעיות. אבל יש לאנרגיה הזאת השפעה מרסנת מסוימת, היא יכולה לדחות מחלות של אחרים. אז אנשים כאלה יכולים לרפא מחלות. הופיעו לא מעט אנשים כאלה. במיוחד בשנים האחרונות. הופיעו כמה נשים מבוגרות, יש יותר כאלה. יש גם גברים, אבל מעט יחסית. כולם בני יותר מ-50. המטרה היא, מה זה טיפוח הפוך? זה כך. אדם כזה כבר מבוגר מאוד. לא יהיה לו מספיק זמן לטיפוח תרגול בחיים שלו. איפה תמצא מאסטר עבורו? במשך השנים האלה, כל האנשים שבאמת יצאו לציבור להפיץ צ'יגונג היו תלמידים. המאסטרים שלהם לא יצאו בכלל. כל זה נעשה על ידי תלמידים. אז לא היו להם המשימות של לקבל תלמידים ולהדריך אנשים. כולם רק הפיצו צ'יגונג. איפה תמצא מאסטר שילמד אותו? הם מצאו דרך. השינשינג של האדם הזה די גבוה, ולא אכפת לו כל כך מתהילה ומאינטרסים אישיים בין האנשים הרגילים, והוא רוצה לטפח ולתרגל. בהרצאה הראשונה אמרתי שכשאדם רוצה לטפח, טבע הבודה שלו מופיע. הוא זורח כמו זהב. הם מסתכלים ורואים שהאדם הזה טוב כל כך. בואו נעזור לו. אבל הוא כבר מבוגר כל כך, איך נוכל לעזור לו? אז הם מצאו דרך שמעולם לא התקיימה קודם לכן בהיסטוריה, הטיפוח ההפוך. בממד אחר, הם נותנים לו אנרגיה מפוזרת דרך צינור גמיש. הם מחברים לו צינור בממד אחר. האדם הזה הוא כמו ברז. ומאחוריו יש צינור. כשהוא פולט אנרגיה זה כמו לפתוח ברז, יוצאת. לא עצמו אין גום. כשהוא מפסיק לפלוט זה כאילו שסגרו את הברז. אז האדם הזה... כל האנשים האלה קיבלו גונג לפתע. אף אחד מהם לא תרגל גונג. בזמן השינה, בלילה, כל הגוף שלהם ירגיש חם, כאילו נשרף, ואז הם ירגישו חשמל בכל דבר שהם נגעו בו. אז הם ידעו שהם קיבלו גונג. אז כשמישהו ירגיש לא טוב בחלק כלשהו בגופו, הם היו מעבירים את ידם על האזור הזה, וזה עבד די טוב. מאותו רגע הם הפכו למאסטרים של צ'יגונג. בהתחלה הם היו טובים מאוד. הם הקשיבו למה שהמאסטרים של הצ'יגונג בשיטות אמיתיות אמרו על לייחס חשיבות למוסריות, לא לחפש תהילה או לבקש תמורה. אז בהתחלה, כשהם טיפלו במחלות, הם לא רצו כסף ולא רצו שום דבר. ובסופו של דבר, ובכן, האנשים הרגילים הם זרם עצום. זה פשוט קשה מדי למישהו להישאר מחוץ לו. לפני שהאנשים האלה התרוממו מעל אחרים, לפני שהם התפרסמו, הם יכלו לשלוט בעצמם, אבל ברגע שהם נעשו מפורסמים, הם לא הצליחו לשלוט בעצמם. אנשים היו מפריעים להם, מחמיאים להם. האוזניים שלהם היו מלאות במחמאות של אנשים שאומרים שהם מאסטרים גדולים של צ'יגונג ושהם נהדרים. אנשים רצו לתת להם כסף, בהתאם למנהג הסיני, והם לא היו מקבלים. אבל אנשים היו אומרים, אם אתה לא לוקח כסף, אז קח רק קצת, כמזכרת. אז איכשהו הם התחילו לקבל את זה בהדרגה, לאט לאט פיתחו החזקה לתהילה ולרווח. ובסופו של דבר הם הגיעו למצב שבו אם הם לא קיבלו מספיק כסף לטיפול שלהם, הם לא היו מקבלים את זה, והיו לא מרוצים. ואם מאסטר של צ'יגונג שקיבל הוראה אמיתית היה אומר בנוכחותו שאיזשהו מאסטר של צ'יגונג הוא טוב, הם היו נעשים ממורמרים. ההחזקה לתהילה ולאינטרס אישי הייתה מתפרצת. בזמן הזה האנשים האלה היו מתחילים ליפול, כי גובה הגונג הוא כגובה השינשינג. אף על פי שהאנרגיה המפוזרת הזאת לא הייתה שלו, כמות האנרגיה שניתנה לו נקבעת על ידי מצב השינשינג שלו. כשהשינשינג שלו נפל, הגונג שניתן לו פחת. כשהשינשינג שלו נפל עוד, ניתן לו אפילו פחות גונג. לבסוף, כשהוא נפל לחלוטין, הגונג שניתן לו, לא ניתן לו עוד שום דבר. אז לא מעט אנשים כאלה הופיעו, אבל עכשיו לא נשאר אף אחד, כמעט אף אחד, לא נגיד את זה באופן אבסולוטי כל כך, כמעט אף אחד לא נשאר. אבל איך זה שישנם אנשים שעדיין יש להם את זה? לא היה להם את זה למשך זמן מסוים, אבל הם המשיכו לטפל במחלות. תמיד הייתה להם ההחזקה הזאת, ואז הם קיבלו את זה שוב. איך הם קיבלו את זה שוב? עוד מעט אדבר על הנושא הזה. דיברתי עכשיו על טיפוח הפוך. זה שייך למקרים הטובים שבהם מקבלים גונג לפתע. אבל האנשים האלה חשבו שזה בשביל שהם ירדפו אחרי תהילה ורווח. למעשה זה היה בשביל שהם יתאימו בין האנשים הרגילים לאקלים הקוסמי של התקופה, שיעשו כמה דברים טובים ובאותו הזמן שיתפחו את עצמם. כמובן, בזמן שאדם עושה מעשים טובים, הוא יכול לטפח את עצמו. אחרי שהוא סיים לטפל במחלות של מישהו, המטופל לא מרוצה. אתה אומר שזה נרפא, ולמעשה זה אכן נרפא, אבל הוא מתעקש שזה לא נרפא כדי לא לשלם לך. אם זו מחלה קשה מאוד, יכול להיות שהשקעת הרבה בטיפול שלו וריפאת את הרוב, אבל השיפור לא היה ניכר, אז הוא לא מרוצה. הוא כועס ואומר שרימית אותו ועוזב, אבל כבר השקעת מאמץ רב. כלומר, כל זה מפריע ללב האנושי כדי לראות איך לנהל את עצמך ואיך תרומם את עצמך. אז בזמן שאתה עושה מעשים טובים, באותו הזמן אתה מרים את עצמך מעלה. ובאמצעות הטיפוח תרגול הזה, אתה יכול להביא לידי ביטוי את הפוטנציאל שלך. וכשהשינשינג שלך עולה, אתה יכול גם לפתח את הגונג שלך. המטרה הייתה לתת לו לעשות את זה. אבל כמה אנשים התעוררו לכך? בזמן ההוא חישבו על זה. איפה היה מישהו שבאמת יצא לציבור כדי להדריך תלמידים? אף אחד לא לימד את הפעה. כולם לימדו שתרגול צ'יגונג דורש לייחס חשיבות למוסריות, אבל כולם דיברו באופן מעורפל וברמה נמוכה. אף אחד לא לימד את הפעה ברמה גבוהה. אז אנשים רבים לא ידעו איך לטפח. אלה שנותנים לו גונג לא יכולים לתת לו לראות אותם, ולא יכולים להסביר לו את הפעה. כי אם הם נותנים לו לראות אותם והם מלמדים אותו את הפעה, זה ייחשב לחשיפה של סודות שמימיים. הנושא שאדם צריך להתעורר בתוך האשליה לא יתקיים, אז הם היו נופלים. אם אנשים היו רואים את בודה מלמד את הפעה, מי לא יתפח? אפילו אנשים שביצעו חדאים שאין להם מכילה יבואו. לא יהיה כאן העניין של תכונת הערה, והוא גם לא יוכל להתרומם, אז זה לא ילך. לכן, הם לא יעזו ללמד אותו את הפעה. אז אנשים רבים לא ידעו, אולי הם יכלו לשמוע קול באוזנם שאומר להם כך או כך. אבל בכל אופן, מאסטר של דרך אמיתית לעולם לא יגיד לו ישירות בשפה ברורה. הם תמיד יגידו לו דברים הפוכים או דברים שהוא לא יכול להבין. או שיתנו לו למעוד וליפול, עד שהוא פצוע ומדמם כדי לאפשר לו להתעורר לכך. הם עשו את זה בדרכים האלה, אבל יש אנשים שלא יכולים להתעורר לזה, אז בסופו של דבר הם נופלים. זה סוג אחד שנקרא טיפוח הפוך. הכוונה בטיפוח הפוך היא שאחרים צריכים להתחיל את הטיפוח מההתחלה ולהתקדם מלמטה למעלה. כל הדרך עד השלמות, יואנמן. בזמן שאדם שעושה טיפוח הפוך מתחיל מלמעלה, הוא מקבל כמות גדולה של גונג בהתאם למצב השינשינג שלו. הוא עושה מעשים טובים, הוא מתחיל מלמעלה עד למטה, הוא מטפח את עצמו לשלמות. אז זה קורה די מהר. זה קורה מהר יותר. אבל כפי שאמרנו, מעט מאוד נשארו עכשיו, אם בכלל. זה מקרה אחד. יש מקרה נוסף שנקרא שאילת גונג. איך הגונג של האנשים האלה הגיע? אין הגבלת גיל לשאילת הגונג. יש גם לא מעט צעירים. במשך השנים האחרונות הופיעו כמה כאלה. גם להם לא היה הגונג משלהם. הם קיבלו גונג בין לילה. אבל הדרישה המוקדמת היא שאיכות המולדת של אדם כזה תהיה גבוהה. הוא קם בבוקר ובכל מה שהוא נגע בו היה חשמל. אז הוא הבין שהוא קיבל גונג. בשביל לטפל במחלות, או, זה די טוב. הוא ידע שהוא קיבל את זה. אבל זה היה אפילו קשה יותר לצעירים לנהל את עצמם היטב. הוא חושב שבחיים האלה יש לו דרך ארוכה לעבור, יש לו עדיין מטרות רבות שהוא רוצה להשיג בחייו. אז ברגע שהיכולות המיוחדות האלה הופיעו, אנשים רבים התייחסו אליהן כאל כלי להשגת המטרות האישיות שלהם. אבל זה אסור בהחלט, זה בהחלט לא בסדר. אז אני אומר שאף אחד מהאנשים האלה לא נשאר. היום אף אחד לא נשאר. אבל בזמן ההוא הופיעו לא מעט. אבל רובם לא ידעו מאיפה הגונג שלהם הגיע. מה זה שאילת גונג? איך יכול אדם רגיל ממוצע לשאול גונג? איך התבצעה השאלה? מכיוון שאדם... אני אדבר איתכם בהדרגה על מבנה של הגוף האנושי. מכיוון שלגוף האדם, חוץ מהג'ויאנשן, נפש עיקרית, הג'ויישה, הכרה עיקרית, בדרך כלל הנפש העיקרית ג'ויישה של האדם נשארת במוח, אבל לפעמים היא עוברת ללב. בסין העתיקה היו אנשים שאמרו, הלב חושב, הלב חושב. אתה באמת מרגיש שהלב חושב, כי היא בלב שלך. המקור האמיתי של המחשבות של האדם הוא הנפש העיקרית, ג'ויאנשן, שאנחנו מתייחסים אליו כאן כהכרה עיקרית, ג'ויישה, מה שנקרא גם, ההכרה הנובעת מן הנפש העיקרית. מה שאתה עושה באופן מודע והכרה זה אתה עצמך. בנוסף לג'ויאנשן, הנפש העיקרית, לאדם יש גם פויאנשן, נפש משנית. אצל רוב האנשים שלא מתרגלים, הנפש המשנית היא מוקמת כך שגבה פונה אליך. אחורי הראש שלה פונה לאחורי הראש שלך, אבל היא בממד אחר ואינך יכול לראות אותה. יש אנשים שיש להם כמה פויאנשן, נפש משנית. יש כאלה שיש להם אחד, שניים, שלושה או ארבעה. יש כאלה שאפילו יש להם חמישה. אפילו המין שלהם שונה. חלק זכרים וחלק נקבות. הם לא אותו הדבר. למעשה, המין של הג'ויש, הנפש העיקרית שלך, לא אותו דבר כמו שלך, או לא בהכרח אותו הדבר. כמובן, חלק הם אותו הדבר. במרבית המקרים אותו הדבר. אבל אצל רבים הם שונים. אולי אתה זכר והנפש האמיתית שלך היא נקבה. אולי זה המין האמיתי שלך. אולי את נקבה, אבל הנפש האמיתי שלך זכר. קיים מצב כזה. אז... כמובן, אני מתבטח, אני רק מספר בדיחה. לפי ספר התמורות, אי ג'ינג, בתקופה ההיסטורית הנוכחית, האין והיאנג התהפכו. כשהאין בשגשוג והיאנג בשקיעה. תראו, נשים היום חזקות ועוצמתיות כל כך. האתלטיות תמיד זוכות בפרסים שהאתלטים גברים לא מסוגלים לזכות בהם. יש יותר גברים שנמצאים תחת השליטה של נשותיהם, נכון? אני רק מתבדח, רק מתבדח. זה רק כדי להסביר את הנקודה. אז לאדם יש פו יואן שנים, נשמות משניות. אבל התודעה של האדם, כמו איזה דברים לעשות וכו', נובעת מהג'ו יואן שן, הנפש העיקרית. אבל כשאתה עושה דברים בטרנס, זה הפו יואן שן ששולט על המוח שלך ועושה אותם. אז באסכולה שלנו, אנחנו דורשים מכם לטפח במודע ובהכרה. כשאתם נכנסים לדינג, ריכוז עמוק, אתם חייבים לא לאבד את ההכרה שלכם לחלוטין, כאילו שאתם ישנים. אתם לא תדעו אפילו עבור מי אתם מטפחים. הפו יואן שן בדרך כלל. מדוע לאנשים יש פו יואן שן, נשמות משניות? אני יודע שמטרה עיקרית אחת של הפו יואן שן היא למנוע מהחברה האנושית מלהידרדר מוקדם מדי, לשמר את ערכי המוסר של החברה האנושית. כי לפו יואן שן יכולה להיות השפעה במידה מסוימת. אבל אם הג'ו יואן שן חזק מאוד, הפו יואן שן לא יכול להתערב. אם הג'ו יואן שן באמת רוצה לעשות מעשים רעים, הפו יואן שן לא יכול לעשות דבר חוץ מלהיות מודאג, כי המוח שלך נשלט בעיקר על ידי הג'ו יואן שן. לעתים קרובות, הפו יואן שן מגיע מרמה גבוהה יותר מאשר הג'ו יואן שן, אז הוא צריך להיות טוב יותר מהג'ו יואן שן. יש אנשים שאיכות המולדת שלהם טובה מאוד מראש, אז האיכות המולדת של הפו יואן שן שלהם אפילו טובה עוד יותר. יש פו יואן שנים שבאים מרמות גבוהות מאוד, עד כדי כך שהם יכולים לתקשר עם ישויות מוארות, לתקשר עם המוארים הגדולים. הם יכולים להגיע לרמה הזאת. כמובן, הגוף האנושי נשלט על ידי הג'ו יואן שן. מה שיהיה בעתיד תלוי לחלוטין בג'ו יואן שן, במה שהגוף עושה. אם האדם לא רוצה לטפח ולתרגל, אין שום דבר שהפו יואן שן יכול לעשות חוץ מלהיות מודאג. אבל אם האדם הזה רוצה לטפח ולתרגל, הפו יואן שן ישמח. זה בדיוק מה שאני רוצה, לטפח ולתרגל. אם אטפח עוד קצת, יהיה מסוגל להשיג את הפרי האמיתי, ג'נגוו. אני כבר עכשיו די גבוה. אז בשנים ההן, היו כמה צעירים שחשבו, צ'יגונג הוא די טוב, אני רוצה לטפח ולתרגל, אני יכול לפתח יכולות אלטיביות ולטפח לרמות גבוהות. נהדר, הוא ישמח. אבל הוא יודע, מי ילמד אותך? אם תשב שם ותטפח בעצמך, לעולם לא תצליח. אז מה לעשות? הוא חשב על דרך. אני אלך למצוא מאסטר בשבילך. אני אלך לשאול כמה דברים. טוב, הוא יכול ליצור קשר. כי לפו יואן שן יש יכולות גדולות. הוא יכול לעזוב את הגוף, אז הוא הלך. הם דיברו, הם הסתכלו על האדם וראו שהוא באמת טוב מאוד. הוא רוצה לטפח ולתרגל. פה ונעזור לו, כמובן שנעזור לו, למה לא? אז הם היו עוזרים לו, הם היו משאילים לו גונג, ודרך כלל הגונג השאול הזה היה אנרגיה מפוזרת, ולפעמים זה היה משהו בצורה מוכנה. אם משהו בצורה מוכנה, יהיו יחד איתו גם יכולות אלטיביות. בשנים האחרונות הופיעו רבים כאלה. בדרך כלל, אנחנו לא מציגים את הדוגמאות האלו בסמינר, לא נזכיר אותן. זה שייך למקרה של שאילת גום. לעתים קרובות האנשים האלה יודעים. הפו יואן שן יכול לזרוק מילה כאן, מילה שם, ולתת לו להתעורר לעובדה שהגונג הזה שאול. אבל הוא לא יודע איך הגונג הזה הוא שאל, או ממי. הוא לא יודע למי הוא שייך. שני המקרים שדיברתי עליהם עכשיו הם יחסית טובים. עכשיו נדבר על מקרה שהוא לא טוב. המקור של הגונג, המקום שממנו הוא מגיע, אינו טוב. מדוע לא טוב? בקהילת הצ'יגונג יש מונח שכולם מפיצים. ובין אם אתם מכירים בו או לא, כולם מפיצים את הביטוי הזה. פוטי. שליטה על ידי רוח או דיבוק. האדם מביא על עצמו פוטי, שליטה על ידי חיה, או שאנשים מדברים על מפלצות, שדים, רוחות וגובלינים וכו'. איך שלא יהיה, הוא מקבל פוטי. מה זה הפוטי הזה בעצם? בקהילת הצ'יגונג אנשים תמיד מדברים על זה. אתם יודעים, אתמול דיברנו על התיאוריה של ממדים אחרים, ודיברנו על צורות הקיום של ממדים אחרים. כשדיברנו על ממדים אחרים, הזכרנו שההבדל בין הזמן מרחב שלהם לבין הזמן מרחב שלנו קוראים לצורת הקיום של אובייקטים שם להיות שונה משלנו. כשאין ההגבלות של גוף הבשר ודם, כל הדברים הם ישויות תבוניות. כולם יכולים לשלוט באדם. כולם יכולים לשלוט במוח של האדם. האדם הוא החלש ביותר. אז בין הדברים האלה בממדים אחרים, יש כמה חיות ויצורים חיים. גם הקהילה המדעית מכירה כיום בקיומם של ממדים אחרים. מכיוון שקיימים ממדים אחרים, בממדים האלה קיים באופן בלתי נמנע חומר, ואולי יצורים חיים. אבל מנקודת המבט שלנו, של צ'יגונג וכוחות על-טבעיים, בקהילת הטיפוח מכירים בכך שקיימים ממדים אחרים ושקיימים יצורים חיים בממדים אחרים. אז הדברים האלה יכולים לשלוט בבני אדם. אבל יש עיקרון ביקום הזה. מי שמפריע לעניינים של בני האדם יהרג בידי השמיים. אם משהו בא לשלוט בגוף האדם, השמיים יהרגו אותו. זאת אומרת שאסור להרוס בני אדם או להפריע לבני אדם. כי אף על פי שאדם יכול לבצע רשע, הוא גם יכול לטפח ולהפוך לבודה, אז האדם הוא היקר ביותר. לכן אסור לדברים האלה מהרמות הנמוכות להפריע. אבל מדוע הופיע התופעה הרחבה כל כך של פוטי בימינו? יש אנשים שמקבלים גונג והם לא יודעים מאיפה הוא הגיע. הם חושבים שהם טובים, שיש להם איכות מולדת טובה מאוד, שהם קיבלו גונג. מאיפה זה הגיע? אף פעם לא חשבת על זה. מדוע אנשים לא חושבים על זה אף פעם? דרושות שנים רבות כל כך של טיפוח תרגול מפרך כדי ליצור את החומר הזה של האנרגיה הגבוהה, ואתה מקבל אותו בין לילה, או שמישהו נתן לך כמה דברים קטנים וקיבלת גונג לפתע, ואתה יכול לרפא מחלות ונעשה מוכשר מאוד. מאיפה הגונג הזה הגיע? מדוע שלא תקדיש לכך מחשבה שקולה? אם אתה נשלט על ידי הדבר הזה, זה מסוכן מאוד. אז איך יכולה להופיע התופעה הזאת היום? מדוע המוארים הגדולים לא? אומרים שבודות נמצאים בכל מקום ויש כל כך הרבה מאסטרים, יכולות גדולות. מדוע הם לא מטפלים בזה? אי אפשר לטפל בזה. כי זה כבר נפוץ כל כך. בנוסף, אנשים נתקלים בזה מכיוון שהם מבקשים את זה בעצמם. יש עיקרון נוסף, שאם הוא רוצה את זה בעצמו, אנשים אחרים בדרך כלל לא מעוניינים להתערב. אם זה מה שאתה רוצה, אז לך תבין את זה בעצמך. אם אני אכפה עליך, זה לא יהיה טוב. אם אני אכפה עליך, זה לא יהיה נכון. אם אתה מטפח באמת, או אם זה רק בנושא מסוים, אז כן, זה בסדר לעזור לך. אבל האדם הזה לא מתעורר לזה ורודף אחרי הדבר הזה. אז אין מה לעשות. אולי מישהו חושב, לא ביקשנו את הדבר הזה. האדם שיש לו פוטי גם אומר, מי ביקש את זה? אני לא ביקשתי את זה. נכון, אתה לא ביקשת, אבל חשבו על זה כולכם. כל היקום הזה הוא ישר, וכל העקרונות שבו אינם מרשים לרוע להופיע. אז על מה חשבת במחשבותיך? מה שחשבת היה, אם אשיג יכולות על טבעיות, אוכל לטפל במחלות של אנשים, ולעשות כסף ולהתעשר, זה יהיה נהדר. כמה מהר זה מגיע. אם יעשה מאסטר של צ'יגונג, אני אטייל בכל מיני מקומות, אהנה, ואלך לכל מקום להעביר סמינרים. זה יהיה טוב מאוד. יש גם אנשים רבים שחושבים כך. אז אנשים חושבים, כיום, עם הרפורמות וההיפתחות הכלכלית, כולם מחפשים עיסוק נוסף, אבל אני לא טוב בשום דבר. אז אם אלמד לרפא מחלות, זה יהיה טוב מאוד. לאנשים רבים יש רדיפה כזאת. ברגע שאתה מפתח מחשבה כזאת, זה כבר מסוכן. מדוע זה מסוכן? כי מנקודת המבט של דרך טיפוח ישרה, זו בדיוק החזקה. זו בין ההחזקות הגרועות ביותר, כי הוא רוצה להרוויח כסף ולא רק באמצעות אמצעים של אנשים רגילים, אלא באמצעות יכולות שהן מעבר לאנשים הרגילים. אז חייבים לסלק את ההחזקה הזאת. אחרת אינך יכול לטפח בכלל. אז אם יש לך המחשבה הזאת, מאסטר של דרך נכונה יראה את זה כשתטפח ויחשוב. איך זה יכול לעבוד? זה פשוט, אם יש לך יכולות על טבעיות, יהיה צריך לנעול עבורך את כולן, כי אי אפשר שיהיה לך אותן. ככל שתרצה אותן יותר, כך עוד יותר לא יהיה לך אותן. ככל שתרדוף אחריהן יותר, כך עוד יותר לא יהיה לך אותן, כי זה נובע מההחזקה. אתה צריך לוותר על ההחזקה הזאת. אם אתה רוצה להשתמש ביכולות הטבעיות בין אנשים רגילים, אפילו אם אתה לא רוצה להרוויח כסף באמצעותן, יש לך החזקה של התפארות, אחרת לשמה תרצה אותן, בתור קישוט, מכיוון שאתה רודף אחריהן עד כדי כך, זה בהחלט לא כך. לכן, זה בטוח נגרם על ידי החזקה, אז צריך לסלק את ההחזקה הזאת עבורו. אז אם אתה רודף אחרי הדברים האלה, חשוב על זה. האם אינך מזמין את הדברים הרעים האלה? מי יכול לתת לך אותם? רק דברים מרושעים יכולים לתת לך אותם. רק דברים מרושעים. הדברים האלה ברמות הנמוכות וחיות יכולים לתת לך. הם אלה ש יכולים לתת לך אותם. זה מעלה את הנושא של חיות. נדבר קצת על איך חיות יכולות לטפח ולתרגל. בני אדם יכולים לטפח ולתרגל. איך יכולות חיות לטפח ולתרגל? האם זו אמונה תפלה או אידיאליזם? אני אומר לכם, זה לא עניין של אם זה אמונה תפלה או לא, אם זה אידיאליסטי או לא. כל בן אנוש יכול באופן מולד לטפח ולתרגל. לכל אחד יש היכולת המולדת הזאת. כי באת כי הממד הזה של בני האדם לא היה קיים במקור. החיים של בני האדם נוצרו בממדים של היקום והם מוטמעים לתכונה של היקום. אבל כשחיים רבים נוצרו, כשאנשים רבים כל כך נוצרו, נוצרו יחסים חברתיים ויחסים קבוצתיים. יש כאלה שנעשו אנוכיים או שנעשו קצת רעים יותר, אז הם אינם יכולים להישאר עוד ברמה גבוהה, והם גם לא מורשים להישאר שם, והם באופן טבעי מחליקים מטה, ונופלים לרמה הבאה מתחת. אז הם נעשים רעים שוב ונופלים שוב. לבסוף, אחרי שהם נופלים ונופלים, הם נופלים לשלב הזה שבו הם אמורים להיות מושמדים. אבל הישויות המוארות האלה, מתוך חמלה, נתנו להם הזדמנות אחת אחרונה ויצרו את הממד הזה של אשליה. אף אחד מהממדים האחרים אינו באשליה. אם היית נופל לממדים אחרים, עדיין לא היית אבוד באשליה. רק החברה האנושית היא באשליה. מכיוון שיש לך גוף אנושי וזוג העיניים הזה, אינך יכול לראות את המציאות של היקום. אז נפלת לתוך אשליה וניתנה לך הזדמנות נוספת להוציא את עצמך מהאשליה באמצעות התעוררות. זה איך שמגיעה ההתעוררות הזאת. בדתות מערביות מדברים על אמונה. אתה עצמך הבאת את עצמך למצב הזה, אז אתה חייב לעשות את דרכך חזרה באמצעות התעוררות. אם תמשיך ליפול למטה, תעמוד בפני השמדה ותהרס. כך הוא העניין. אז אם אתם שואלים אותי, מטרת החיים האנושיים היא לא כדי להיות בני אנוש, היא כדי לחזור למקור ולשוב לאמת. אז במהלך ההיסטוריה, בכל מחזור של ציוויליזציה אנושית, היו אנשים שהצילו אנשים ופעלו למען הצלת בני אדם וכו'. זה כך. אלה בני האדם בעצמם שאינם מתעוררים לכך ונפלו לרמה הזאת. אבל באופן מולד, לכל אחד יש היכולת הזאת. אתם יודעים, בסין העתיקה, אפילו המלומדים היו צריכים לשבת במדיטציה. אפילו כשהיו עושים עבודה כלשהי, היו צריכים לייחס חשיבות להסדרת הנשימה, ניקוי הלב וכו'. דברים שהם קרובים מאוד לטיפוח תרגול. אז בזמנים עתיקים מאוד, דברים שנכתבו בספרים הסינים העתיקים על אנשים שהיו להם יכולות על-טבעיות, אני אומר שהם לא מומצאים. במשך תקופה ארוכה בהיסטוריה, לאנשים היו יכולות על-טבעיות. אבל כשאנשים נעשים יותר ויותר רעים, היכולות על-טבעיות שלהם, כשאדם נעשה יותר ויותר ריאליסטי ומטריאליסטי, היכולות על-טבעיות המולדות שלו נעלמות יותר ויותר. אם זה ימשיך לפי תבנית ההתפתחות הזאת, ואנשים יעשו יותר ויותר ריאליסטיים, והכלים החומרים יעשו יותר ויותר מפותחים, בעתיד אולי ארבעת הגפיים של אנשים יתנוונו גם כן, וישאר לך רק ראש גדול. זאת תבנית ההתפתחות. למעשה, היכולות על-טבעיות אינן על-טבעיות כלל. הן רק יכולות מולדות שלך. אתה השלחת אותן בעצמך. עכשיו הן התפתחו ונקראות יכולות על-טבעיות. למעשה, הן רק היכולות המולדות שלך. אז חיה היא אותו הדבר. גם היא תוצר של היקום. אז גם לה יש איכויות מולדות. אתם יודעים, אין לה מושג על טיפוח תרגול או על מה שלא יהיה. אבל היא יכולה להגיע למצב של טיפוח. כשנחש נכרח כשהזנב בפה, וכששועל מעגל את גופו כשצי הזנב נוגע באף, כשהחיות האלה מתקרבלות לעיגול ושני הקצוות נוגעים זה בזה, זה יוצר סיבוב של המעגל השמימי. כשהוא מגיע למצב הזה של שקט, הוא יכול לטפח את הסיבוב של המעגל השמימי, והוא יכול לפתח את החוכמה שלו. כשהחוכמה שלו מופיעה, הוא יבין. כי חיה היא לא בהכרח חיה בכל גלגול. כמובן, זה לפי הבודיזם. הם מאמינים בסמסרה, שש הדרכים של ההתגלגלות. אז אולי הוא היה בן אדם מקודם, אולי הוא הגיע מרמה גבוהה מקודם. הוא יכול להבין את הדברים האלה. אז עכשיו הוא יכול לטפח, עכשיו הוא יודע איך. זה רק כדי להסביר מה הכוונה. זה לא שחיה יכולה באופן מולד לטפח ולתרגל או מה שלא יהיה. זה רק שהיא יכולה להשיג את המצב הזה, שגורם לה להיטמע למבנה של הסדר הקוסמי. אז ברגע שהיא הגיעה להבין, ברגע שהיא השיגה את היכולות, היא ברמה נמוכה מאוד, אז היא לא יודעת את העקרונות של הרמות הגבוהות. אז היא מעזה לבצע כל מיני מעשים רעים. אז כשהיא מבצעת כל מיני מעשים רעים, היא תעמוד בפני השמדה. אז בדרך כלל לא מרשים לחיה להצליח בטיפוח. מדוע? כי אין לה הטבע האנושי. אין לה תכונות של בן אדם. אז בטוח שמה שמגיע מהטיפוח שלה יהיה רע. כמובן בעבר, בהיסטוריה, היו כמה שהצליחו בטיפוח. אבל ברוב המקרים, כלומר, המקרים האלה היו מיוחדים מאוד. אז חיות אינן מסוגלות לקבל את הפה ולא מרשים להן להקשיב לפה. רק בני אדם יכולים להקשיב לפה אמיתי ולטפח ולתרגל. אז בני אדם הם היקרים ביותר. החיות יכולות לראות את זה גם כן. הן חושבות, הדבר הזה, אני... היא יודעת שהיא לא מסוגלת להצליח בטיפוח. אולי ראיתם שכתוב בכתבים עתיקים על משהו כמו שכל 300 שנה יש אסון קטן כדי להרוג אותן, שכל 500 שנה יש אסון גדול כדי להרוג אותן. ברגע שהגונג שלהן גדל להיות קצת גבוה, הן יהרגו. כמובן, הן גם אינן מסוגלות לטפח גבוה מדי, כי הן לא מסוגלות להיטמע לחלוטין בעקרונות של היקום. אז הן יהרגו. גם הן ראו את העיקרון הזה, אז מה הן יכולות לעשות? הן חשבו על דרך. הן יודעות שאם הן שואלות גוף אנושי כדי לטפח, הן יכולות לטפח. הן יכולות להשיג גוף אנושי. ברגע שהן השיגו צורה אנושית, הן יכולות ללכת להקשיב לפאו, לטפח ולתרגל באופן גלוי ומכובד, ואף אחד לא יכול לעשות דבר בנוגע לזה, כיוון שהן השיגו גוף אנושי. אז הן מנצלות את הפרצה הזאת של היקום. בעבר היה אסור להן לשאול גוף באופן זה, אבל מכיוון שהיום בני אדם רודפים, בעבר אם היו רואים את זה, לא היו מרשים את זה. לא היו מרשים לה לקבל גוף אנושי פשוט כך. אבל אם האדם רודף אחרי זה והוא חושב, אני רוצה לעשות כסף, אתה רואה שהוא מתרגל שם צ'יגונג, הוא נשאר בעמידה והוא מתעייף, הרגליים שלו רועדות, הוא לא יכול להחזיק את הידיים עוד, אבל המוח שלו לא שקט. המוח שלו חושב, איך זה שאני לא יכול לפתח גונג באמצעות התרגול שלי? אם עשי גונג, אלך לרפא מחלות. איך זה שהתיין מוע, הן השלישית שלי, לא נפתחת. אם התיין מוע שלי תיפתח, אני אבדוק מחלות של אחרים ועשה כסף. זה מה שהוא חושב. מאסטר של דרך ישרה יראה את זה ויחשוב, מה זה? זה נורא. בין אם יש לך מאסטר או לא, אפילו אם אין לך מאסטר, יש מאסטרים שעוברים ליד שרואים אותך, אבל הם רואים שהאדם הזה לא טוב, אני לא אדאג לו. החיה של הפוטי רואה את זה וחושבת, אם אתה לא תדאג לו, היא לא יכולה לראות את הממדים שבהם המוארים הגדולים של הדרכים הישרות נמצאים. היא לא מורשת לראות את זה, אז היא לא יכולה לראות אם יש לך מאסטר או לא, אבל יודעת עיקרון, אם אתן לו את מה שהוא רוצה, זה לא מוטעה. אז היא מנצלת את הפרצה הזאת, היא רוצה לקבל את זה. הוא רודף אחרי יכולות האלטיביות, הוא רוצה לפלוט גונג, הוא רוצה להשיג גונג, הוא רודף אחרי גונג. היא יודעת שמאסטר של דרך ישרה בהחלט לא ייתן לו את זה. היא אומרת, אם הוא לא נותן לו, אני אתן. אבל היא לא עושה את זה ללא תמורה, יש לה מטרה. בהתחלה היא לא מעזה לעלות על הגוף של האדם, היא צריכה להתחיל בניסיון. היא חושבת, אתה רוצה גונג? אני אתן לך גונג. והיא שולחת לך קצת גונג. בזמן התרגול שלך הידיים יעשו רדומות, או שהגוף יעשה חם, ואז תוכל לפלוט אנרגיה. האדם יהיה מרוצה, הוא יתחיל לרפא מחלות, יתחיל להשתמש בזה. ברגע שאתה נעשה מרוצה, היא מרוצה. והיא חושבת, תראה, זה טוב מאוד, אתה רוצה לקבל את זה. אתה רוצה לקבל את זה, אבל זה קשה לתת את זה כך. נדרשים מאמצים רבים. אתה רוצה גם דברים אחרים. אני לא יכולה לתת לך אותם. אני צריכה לעלות על הגוף שלך כדי לתת לך אותם. אז היא עולה לגוף של האדם. אתם יודעים, ברגע שהדבר הזה עולה על הגוף של האדם, כשהוא מתרגל שם, הוא יוכל לפתע לקבל יכולות אל-טבעיות, והוא יוכל לראות דברים באמצעות התיאנמו. הוא מתרגל שם ופתאום, וואו, התיאנמו שלי נפתחה. או שהוא אפילו פיתח כמה יכולות אל-טבעיות, הוא ממש מרוצה. מאותו יום הוא יתלה שלט ויעשה מאסטר של צ'יגונג. אני אומר לכולכם, התיאנמו שלו לא נפתחה בכלל, אין לו היכולת לפתוח את התיאנמו שלו. אז איך הוא רואה? כי ברגע שהיא עולה על הגוף שלו, היא שולטת במוח שלו. ביום ההוא, כשדיברתי על הנושא של התיאנמו, הזכרתי שזה לא עיניים שמייצרות ישירות מראות, אלא המוח שמייצר מראות. ברגע שהדבר הזה עולה על גופו, הוא שולט במוח שלו, הוא משתמש בעיני החיה שלו כדי לראות דברים. ואז משקף אותם לתוך המוח שלך. אז הוא חושב שהוא עצמו רואה את זה. כשהוא פולט גונג, כפה קטנה יוצאת מאחור. הוא לא יכול לראות את זה, אז הוא חושב שהוא יכול לפלוט גונג. הופיע בעיה כזאת. אם אגיד אצל כמה אנשים בחברה של היום יש דבר כזה, אולי תעשו מפוחדים עד כדי כך שלא תעזו לתרגל צ'יגונג. זה כבר הגיע להיקף חמור מאוד. זה כבר עשה בלגן גדול בחברה האנושית. מדוע אני אומר שיש רבים כל כך? מקודם אמרתי שהמספר די מפחיד. אני לא אגיד כמה. איך יכולים להיות כל כך הרבה? חשבו על זה. מתוך האנשים שמתרגלים צ'יגונג, לכמה מהם יש מחשבות ישרות שהם מתרגלים? כמה אנשים חושבים, בכל ליבי אני רוצה להצליח בטיפוח, אני רוצה לשאת קשיים, קשיים אינם בעיה עבורי, אני רוצה לשפר את השינשינג שלי, טבע לב, ולטפח מעלה במהירות. כמה אנשים מבין אלה שמתרגלים בפארקים חושבים כך? יש אנשים שאפילו... בנוסף לכך שהם רודפים אחרי יכולות על טבעיות, הם אפילו חושבים, איך זה שאני לא מפתח גונג? הבוס שלי בעבודה כל כך רע אליי. אחרי שאפתח גונג, אני אטפל בו. וגם, יש הרבה כסף בבנק. אם אפתח יכולות אל-טבעיות, אקח קצת. יש כל מיני סוגים של מנטליות. כמו שאמרתי ביום ההוא, יש אנשים שמפטפטים על כל דבר, מענייני משפחה לענייני המדינה. המטרה, שוב, היא לטפח אותה. היא לא רוצה שתטפח את עצמך. אלה הם שני הקצוות. היא רוצה שתדבר, כך שלא תוכל לטפח את עצמך. אז מי מטפח? הדבר הזה מטפח. הוא שואל את הגוף שלך כדי לבצע את התנועות. והוא מקבל את הגום. אז בחברה, הדברים האלה כבר מאוד מסובכים ומאוד מבולגנים היום. יש אנשים שמטפלים במחלות, אבל הם לא יודעים איך הם מטפלים במחלות. הם לא יודעים מאיפה הגונג שלהם מגיע. לפני כמה שנים, בתקופה שהצ'יגונג היה בשיא הפופולריות שלו, היו מוארים רבים שעזרו במטרה להתאים לאקלים הקוסמי. הם עזרו לכמה אנשים טובים. אבל עכשיו כולם חזרו. לא נשאר אף אחד מהם. הם סיימו את התפקיד שלהם. אז מדוע הופיעו שוב, בהיקף נרחב כל כך, כמה מופיעים היום, כמה נוספים מופיעים מחר, והם נותנים לעצמם שמות ותארים. הם לא יודעים בעצמם מה נמצא מאחוריהם. הם פוגעים בעצמם וגם באחרים. יש אנשים שאולי חושבים, אז מה רע בזה? אפשר להביח כסף, אז למי אכפת? כמובן. אני אומר לכולכם, היא לא נדבקת עליכם ללא תמורה. עבור מה היא עושה את זה? היא נותנת לכם דברים, כי היא רוצה לאסוף מגופכם את התמצית של הגוף האנושי. יש רק מנה אחת של הדבר הזה שמאפשר לאדם לטפח ולהשיג את הדר. והיא רוצה לקחת את המנה האחת הזאת מכם. או ישירות לטפח צורה אנושית בתוך הגוף שלכם, כדי לקחת אותה. אם היא לוקחת ממך דברים, לא יישאר לך דבר. תהיה כמו קליפה ריקה. אתה יכול לשכוח מטיפוח תרגול בחיים האלה, לא יישאר לך שום דבר. אפילו אם תרצה לטפח, זה לא יעבוד, לא יישאר לך שום דבר. אז לא תוכל עוד להצליח בטיפוח. יש אנשים שחושבים, כמו שאמרתי עכשיו, למי אכפת? למי אכפת בחיים האלה על מה שיקרה בחיים הבאים? אם אני יכול להשיג כסף להיות מפורסם, זה טוב מספיק. אני אומר לכם, וברגע שאגיד, אולי תעשו מפוחדים. אף על פי שתעשה מפורסם, לא תוכל ליהנות מזה. אף על פי שתשיג כסף, לא תוכל אפילו לבזבז אותו. מדוע? חישבו על זה כולכם. אם היא עוזבת את גופכם מוקדם, בדרך כלל הן מטפחות בתוך הגוף, יחסית מעט מהן לוקחות אותו ישירות, כי הן לא מעזות באמת לעשות את זה. אם היא עוזבת את גופך מוקדם, תרגיש חלש בגפיים שלך למשך שארית חייך, יותר מדי מהדברים שלך נלקחו, תעשה חולה ממשב הרוח הקל ביותר, יהיו לך כאבי ראש, הצטננויות, כל דבר יוכל להשפיע עליך, מגפות של שפעת, תעשה חולה בקלות רבה, כדי ואין שהגוף שלך כבר הוחלש לחלוטין. אם היא עוזבת את גופך מאוחר, פשוט תעשה את צמח, תשכב במיטה שארית חייך ותוכל רק לנשום. יש לך תהילה, אבל האם אתה יכול להנות ממנה? יש לך כסף, אבל האם אתה יכול לבזבז אותו? האם זה מסוכן? אני רואה שיש היום אנשים רבים שהופכים לקליפות טריקות, ובכל זאת הם חושבים שהם טובים מאוד. הם ממשיכים להגיד. הם אפילו נאבקים באחרים. הם לא מייחסים חשיבות לדעה, מוסריות. אני רק מסביר את מה שהתכוונתי. יש מאסטרים של צ'י גונג שהולכים לכל מקום לרמות אנשים. הם לא מכבדים אף אחד, הם משמיצים אנשים. הם חושבים שהם טובים מאוד. אבל למעשה הם כבר הפכו לקליפות טריקות. הם שום דבר עכשיו. כולם כך. הם עצמם אפילו אינם יודעים מאיפה הגונג שלהם הגיע. הם פשוט קיבלו אותו בין לילה. המצב שתיארתי עכשיו, אי אפשר שלא לדבר עליו, אבל ברגע שמדברים עליו, נראה שזה נוגע בכמה עניינים שהם... שקשה להבין אותם. אבל אנחנו חייבים לדבר על זה. כי בטיפוח אמיתי ברמות גבוהות חייבים להסביר לכם את זה. כי זה מכשול גדול מאוד. וגם בעיה רצינית מאוד. אם הפעל או מועבר לכם באופן יסודי, לא תהיה לכם כל דרך לטפח ולתרגל. אז כל מה שהזכרתי עכשיו, זה מצבים הקשורים באלו שהשיגו גונג בין רגע. בקהילת הצ'י גונג, יש מונח שנקרא העברת גונג וכו', ליצור שדה, להעביר גונג, כל אלה מושגים שהומצאו על ידי אנשים כאלה. הם לא היו קיימים בעבר. זה תמיד היה מונחים כמו הוראת פא, הוראת גונג, להדריך תלמידים, לקבל תלמידים לשיטה, כולם היו כאלה. לא היה שום דבר כמו ליצור שדה ומושגים אחרים כאלה, אבל עכשיו הם הפכו לז'רגון של הקבוצה הזאת של המאסטרים של הצ'י גונג. עכשיו נדבר על מצב אחר. אתם יודעים, בקהילת הצ'י גונג יש גם תופעה אחרת, שבה אדם לפתע מסוגל לדבר באיזו שפה מוזרה ולא מובנת, שנשמעת כמו מלמול, או שהוא אפילו יכול לדבר בכמה שפות מוזרות ובלתי מובנות. זה באמת לא משהו שהוא עצמו ימציא. יש אנשים שיכולים לדבר את השפה הזאת באופן שוטף מאוד. יש אנשים שקוראים לזה שפה קוסמית. יש אנשים שקוראים לזה דיבור שמימי. יש אנשים שאפילו אומרים שזו שפת הבודה. אז בואו נדבר על מה כל זה. אני אומר לכולכם, קודם כל, אני אומר לכולכם שזאת לא איזו שפה של ישות מוארת. זו בכלל לא שפה של ישויות מוארות. וזו גם אינה התבטאות של יכולות על-טבעיות. זה לא שהשגת את היכולת על-טבעית הזאת, וזה לא התבטאות של הרמה שלך. זה לא שהרמה שלך גבוהה. אז מה זה אם כך? זה שהמרכז לאיבוד השפה שבמוח האדם נשלט על ידי מישהו אחר. האנשים האלה הביאו את זה על עצמם, בגלל ההחזקות שלהם. הם אפילו שמחים מאוד, הם מתפארים וממלמלים וממלמלים. ככל שהם אומרים יותר כך, מישהו אחר נעשה שמח יותר, וכך הוא שולט בו יותר בחוזקה. אז זאת לא יכולת על טבעית. וזה לא מגיע מכך שמתרגלים היטב. זה רק שמשתתים על ידי מישהו אחר. אז לעתים קרובות, בסביבה של האנשים שמדברים שפה קוסמית, יש ישות תבונית שיושבת על הכתף שלהם, או על הראש, או במרחק קטן מאחוריהם. מדוע קורה מצב כזה? המטרה שלה היא לא לשאול גוף כדי לטפח, יש לה מטרה אחרת. עכשיו, שהחברה האנושית התפתחה למצב של היום, היא באמת נמצאת בסכנה גדולה. תשבו על זה כולכם. כל הקריטריון המוסרי נמצא בהידרדרות גדולה מטה. אנשים נאבקים זה בזה ולא אכפת להם משום דבר חוץ מרווחים. כדי להשיג את הרווחים האישיים שלהם ואת המטרות האישיות שלהם, הם פוגעים באחרים ואינם בוחלים באמצעים. מחשבות של מניפולציה ודחכים ומאבקים שמייצרים הן רעות מאוד. כשאנשים הגיעו לשלב הזה, חשבו על זה כולכם. האם זה מסוכן? כשדברים מגיעים לקצה הם מתהפכים. האם ניתן להרשות לחברה האנושית להמשיך להתדרדר לשלב הזה? אם היא תמשיך להתפתח כך, איך היא תהיה בעתיד? אם היא תמשיך להתפתח באופן הזה, איך היא תהיה? אז האם לא תגיד שזה מסוכן? באשר לקיומו של אסון שמחכה למין האנושי, לא אמרנו דבר. אף פעם לא דיברתי על הדברים האלה. למעשה, אפילו אם יש אסון, אין לזה קשר למתהפכים של דרכים אמיתיות או לאנשים טובים. זה אנשים רעים. זה האנשים הרעים שמסולקים. אלה שפוגעים באחרים, אלה שפוגעים בסדר של היקום הזה, האנשים האלה. אז הדבר הזה, גם הוא יודע שכשהמין האנושי הוא כך, זה מסוכן כל כך, אז הוא רוצה לברוח. מדוע הוא רוצה לברוח? כי אף על פי שהוא בממד אחר, הוא באותה הרמה של בני האדם, אז הוא רוצה להימלט. הוא יודע שאם מתרחש אסון, הוא לא יוכל להימלט, אז הוא רוצה להימלט. אבל אף על פי שבן אדם יכול ללמוד שיטת טיפוח אחת היום ושיטה אחרת מחר, הוא יכול ללמוד אותן די בקלות. אם הדבר הזה רוצה ללמוד, זה יהיה קשה מאוד. הוא לא מורשה לקבל את הפעה בצד ההוא. הוא לא מורשה לקבל את הפעה באופן מודע וצלול. כולם צריכים לקבל אותו כשהם עבודים באשליה. הוא אינו מעז להגיע לצד הזה. ברגע שהמוח שלו ישתף, הוא לא ידע שום דבר. יכול להיות שבסופו של דבר הוא יעשה אפילו גרוע יותר מבני האדם של היום. אז הוא בהחלט לא מעז להגיע. אז מה לעשות? הוא חשב על דרך. אני אעזור לאנשים לעשות מעשים טובים, ואז אני אוכל להתרומם. אז הוא חשב וחשב, הוא לא יודע איך לטפל במחלות של אנשים, אבל הוא יודע שלאנרגיה שהוא פולט יכולה להיות השפעה מסוימת, יכולה להיות להשפעה מרסנת על אדם חולה, ויכולה להקל על הכאב זמנית. בכל מקום שבו כואב, זה לא יכאב עוד. אף על פי שאינה יכולה באמת לרפא, היא יכולה להעביר ריסון זמני. היא יכולה לרסן את זה למשך זמן מסוים ולגרום לכאב להיפסק. אז בדרך כלל, כשאדם מדבר בשפה שמימית, אם יש אדם חולה מולו, האדם החולה מרגיש די טוב. הוא מרגיש הקלה מסוימת. המטרה שלו היא בדיוק זאת. לגבי אנשים רגילים לא אכפת לנו, העניינים שלהם הם רק עניינים של אנשים רגילים. אבל אני אומר לכולכם, בואו נחשוב על זה. בן אדם הוא התבוני מכל. הוא היקר ביותר. אם אתה רוצה לטפח, אתה לא יכול להיות בשליטה שלו. אפילו עכשיו יכול להיות שהוא נמוך יותר ממך. אתה אומר שאתה נשלט על ידו, ואז החזקה שלך להתפארות גורמת לך להיות שמח על כך. תגידו לי, כמה מבולבל הוא האדם? אז מטפחים של דרכים אמיתיות, אנחנו מדברים על מטפחים של דרכים אמיתיות, וכמובן, בפלון גונג שלנו לחלוטין אסור שתהיה ההחזקה הזאת. בהחלט אין עליך להגיד את הדברים האלה. יש אנשים שחושבים שזו יכולת על-טבעית, כי ניתן להעביר אותה בין אנשים. הוא אומר לאדם אחר, תנסה לדבר, דבר, דבר, תפתח את הפה שלך, אתה יכול לעשות את זה. ואז ברגע שהוא מקבל את האומץ, הוא פותח את הפה שלו, הוא באמת מדבר, כי הדברים האלה מגיעים גם בקבוצות. אם הוא מדבר, עוד אחד מהם יעלה. יש אנשים שאומרים שזו שפת הבודה. אני אומר שזה להשמיץ את הבודה. איך זה יכול להיות שפת הבודה? אתם יודעים, אנשים מרפים שהטיינמו שלהם פתוחה יכולים לראות. אנשים עם איכות מולדת טובה יכולים לראות ישויות מוארות. אחרי שהם רואים אותן, יש אנשים שחושבים שהישויות המוארות האלה דיברו אליהם. למעשה, השפתיים שלהם אפילו לא זזו. יש להם יכולת שמימית של פרופה שהמחשבות שהם שולחים יכולות לשאת קול סטריאופוני, הקול של האדם ההוא, שמגיע למוח שלך וגורם לך לחשוב שהם דיברו. למעשה הם לא דיברו כלל. אם הם היו מדברים בממד הזה, זה היה גורם לרעידת אדמה, זה יהיה כמו פיצוץ. אז בדרך כלל הם אינם מדברים. אבל יש אנשים שהשמיעה השמימית שלהם פתוחה, כי השמיעה השמימית היא אותה המערכת של הטיאנמו, העין השמימית. ברגע שהטיאנמו פתוחה, אתה תוכל גם לשמוע דברים, וברגע שהאוזן פתוחה, תוכל גם לשמוע דברים. אז הם יכולים לשמוע מוזיקה יפה ממדים אחרים, או אנשים מדברים. אז מה קורה בעצם? הסיבה שאתה יכול לשמוע את הדיבורים בממדים אחרים, או את הקולות של המוזיקה היפה, אתה יכול לשמוע את זה, היא שהם הוסיפו משהו ליכולת העל-טבעית שלהם, כדי להתגבר על ההבדלים בין הרמות. וזה משמש כנסע שמעביר את זה לאוזניך. רוב הזמן, כשאדם שומע אנשים מדברים בממדים אחרים, הוא לא יכול לשמוע בבירור את מה שנאמר. כי בין הממדים האלה, הממדים הגדולים האלה, ובין הממד שלנו יש הבדל גדול, יש זמני מרחב שונים, אז המושגים שלהם שונים גם כן. כיוון שהממדים שונים, גם הזמנים שונים. אז בתוך ממד גדול מאוד, הרבה פעמים הזמן מהיר יותר מהזמן של הממד שלנו, הוא מהיר יותר. אומרים שכשיום אחד חולף בשמיים, 1,000 שנים כבר חלפו על האדמה. מה זה אומר? זה מתייחס לגני העדן היחידתיים שבהם נמצאים ישויות המוארות. אין שם זמן, כי אין שם המושג של זמן. אין להם זמן. שני האנשים האלה מדברים שם, מסתובבים ורואים שאדם נולד. הם מדברים עוד קצת, ואז הם מסתכלים שוב ורואים שאדם הזה כבר בקבר. זה מהר כל כך, כי זה ההבדל בזמן. אז הם אומרים שהאדם צריך לנצל את הזמן לטיפוח תרגול, כי בהרף עין האדם כבר איננו. בבודהיזם אומרים שלוקח כל כך הרבה מאות שנים עד שמשיגים גוף אנושי, או אפילו כמה אלפי שנים עד שמשיגים גוף אנושי. בסמסרה, שש הדרכים של התגלגלות להשיג גוף אנושי זה לא קל, כי אם תתגלגל כסלע לא תוכל לצאת ממנו במשך אלפי שנים, אלא אם הסלע יישחק, לא תוכל לצאת החוצה. אז האם אין עליך לנצל את הזמן לטיפוח תרגול? זה מה שהם אומרים בדתות, וזה אומר שקשה להשיג את הפרופה. אז ההבדל בין שני הממדים גורם להבדל גדול מאוד בין הזמן מרחב שלהם. בעולמות יחידתיים אין מושג של זמן, אבל בממד הגדול ההוא יש. הבדלי הזמן בתוך הממד הגדול ההוא בדרך כלל מחולקים כך. מה שבממד שלנו הוא שיצ'ן אחד, מה שקראו לו בעבר שיצ'ן אחד, משהו היום שעתיים. שירצ'ן אחד שווה לשנה אחת שם. כששירצ'ן אחד עבר כאן, שנה אחת עברה שם. אז הזמן של הממד הגדול ההוא מהיר יותר מזה שלנו. אז אומרים שלאדם יש התנאים הטובים ביותר לטפח ולתרגל. נניח שאתה יושב במדיטציה בתנוחת הלוטוס למשך לילה אחד, בצד ההוא הם יחשבו, האדם הזה באמת מדהים, הוא כבר טיפח שם במשך שנה. כל כך הרבה סבל. כך הם רואים את זה. אז לאדם יש תנאים טובים לתרגל ולטפח, כי הוא בתוך סבל מלכתחילה. בהמשך אדבר על איך אתם סובלים. כיוון שכולם כך, אתה לא מרגיש שאתה סובל. אבל למעשה, כפי שהם רואים את זה, אתה סובל די הרבה. אז בשל ההבדלים הנוצרים על ידי הזמן, איך זה יישמע אם תוכל לשמוע אותם מדברים שם? זה יישמע כמו ציוצים של ציפור, או כמו פטפון שמנגן מהר מדי. צ'ו 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 צ'ו. זיל כזה. הם מדברים לאט מאוד, אבל זה נשמע לך מהר מאוד. אז אתה לא יכול לשמוע את זה בבירור. תוכל לשמוע את זה בבירור רק אם הם משתמשים ביכולת העל-טבעית, כנסע, שיאפשר לצלילים של המוזיקה או של הכל להתגבר על הבדלי הזמן. יש להם יכולות גדולות, אז הם יכולים לעשות את הדברים האלה. אז בדרך כלל הם לא מדברים הרבה. במיוחד כשהם ברמה גבוהה, בין עצמם, כששני אנשים נפגשים, בחיוך אחד הם מבינים כל דבר, כי הם מסתמכים על יכולת הטלפתיה כדי להעביר את הקול שלהם. אז הרבה פעמים הם לא מדברים, אבל זה לא שהם אף פעם לא מדברים. לפעמים הם גם מדברים. לפעמים הם מדברים. כשהם שמחים, הם מדברים. זה מאוד מלא חיים. אבל יש להם דרך נוספת שמשתמשים בלעיתים קרובות כחלופה לדיבור, שהיא סימני ידיים שממיים גדולים. באסכולת הבודה יש סימני ידיים גדולים. סימני הידיים הגדולים האלה נראים יפים מאוד. התנועות של בודה, ויש גם סימני ידיים קטנים, כל מיני תנועות ידיים קטנות. כשיש מספר קטן של אנשים משתמשים בסימני הידיים הקטנים, כשיש הרבה אנשים משתמשים בסימני הידיים הגדולים. כשבודיסטווה מלמדת תפה, לפעמים מלמדת באמצעות הקול שלה, ובאותו זמן עושה סימני ידיים גדולים. לפעמים כשיש מעט אנשים, היא משתמשת בסימני הידיים הקטנים. למעשה, אם תלך לטנטריזם ותשאל אותם על סימני הידיים הגדולים, הם לא בהכרח ידעו מה הם. הם רק יכולים להגיד לך שזו יוגה עליונה. הם משתמשים בזה כאמצעי לטיפוח. למעשה, הדבר הזה הוא שפה של בודה. כיוון שזו שפה של בודה, ושפת הבודה היא יפה, סימני הידיים האלה שהם עושים, יש להם עוצמה אדירה, וזה גם כן פא. אבל סימני הידיים הגדולים שמשתמשים בהם בטיבט הם רק כמה דברים שמשמשים לתרגול. אלה קבועים. הם רק כמה דברים למען התרגול. אבל הם לא קבועים. הם ממש כמו מילים של שפה. הם יכולים לשלב אותם, לפי רצונם, ולהשתמש בהם כדי להגיד כל דבר. הם מאוד עשירים ומסובכים, ואין להם תבנית. דיברנו עכשיו על שפה קוסמית, שפת מסרים וכולי, והתעכבנו לדבר על הנושאים האלה. זה כל מה שנגיד על זה. ועכשיו, עבר כבר הרבה זמן. עכשיו, בואו נדבר על מה שנתתי לכולכם. אתם... אתם יודעים, בצ'יגונג מייחסים חשיבות למסרים. יש אנשים שגם שאלו אותי, המורה, כל מה שאתה עושה זה להרצות, איזה מסרים אתה נותן לנו? יש אנשים שכשהם לוקחים את החתימה שלי, הם אפילו תופסים לי את היד ולא עוזבים. הם רוצים לקבל מסרים, אני יודע. טיפוח תרגול, אני אומר לכם. הדברים האלה רק טובים לריפוי מחלות ושיפור הבריאות. הם מדברים על זה ברמה הזאת. ברמה של הטיפוח תרגול, לא משנה כמה אנרגיה אני נותן לכם, כולה טיפול, זה חסר תועלת, היא לא שלכם. כל גדילה של הגונג שלכם תלויה בטיפוח של הלב שלכם. ויש מקל מדידה ואמת מידה לשינשינג שלכם. לא משנה מי נותן לכם גונג, הוא לא יכול להתווסף לכם. אפילו אם אחיך מטפח ונותן לך גונג, הוא לא יכול להתווסף אליך. אפילו אם ההורים שלך נותנים לך אותו, הוא לא יכול להתווסף. אף על פי שהם ההורים שלך בגלגול הזה, בואו נספר בדיחה. לפי מה שמלמדים בבודהיזם על שש הדרכים של התגלגלות מחדש, עבר זמן רב כל כך מאז שהחיים שלך נוצרו. אינך יודע כמה הורים וילדים היו לך בעולם. מי הם האמיתיים? רק האם שהולידה אותך במקור היא אמך האמיתית. המשמעות של מה שמדברים עליו בבודהיזם הוא אל תהיו קשורים מדי לדברים האלה של אנשים הרגילים. אל תהיו קשורים לרגשות, צ'ינג. יש אנשים שאינם מסוגלים לוותר על שום דבר. הם לא מסוגלים לוותר על זה ולא מסוגלים לוותר על ההוא. יש אנשים שאומרים, ברגע שאימי תבריא אני אטפח ואתרגל. זה כאילו שההחלמה של אימך היא תנאי מקדים לטיפוח תרגול. חשבו על זה כולכם. האם אדם, אדם רגיל, יכול לשנות את עצמו? אם אתה רוצה להציל אנשים, להציל את הקרובים שלך ואת חבריך הטובים, אתה עצמך צריך לטפח, באמת להגיע לשלמות, ינמן, ולהשיג את הדאו, רק אז תוכל לעשות זאת. כי אדם שבמהלך הטיפוח אינך יכול לעשות שום דבר, הדאגה שלך היא לשווא, ההחזקה הזאת מובילה אותך, לא נותנת לך לטפח, וזה נהיה לכוח דמוני, כל צ'ינג רגש ושד. כמובן, אנחנו לא אומרים כאן שאינך יכול לכבד את הוריך, זה לא ילך. זה חוק של השמיים והארץ שהאדם חייב לכבד את ההורים ולאהוב ולהגן על ילדיו. בין אנשים, מה שאנחנו מודדים זה לא הרגש הצער הזה. אנחנו מדברים על חמלה, על כך שיהיה לב של חמלה כלפי כל הישויות החיות. אנחנו מדברים על משהו עצום ונרחב. לב אדיר, לא הלב הקטן הזה שלך. אז אנחנו לא מדברים כאן על מסרים כלשהם. יש מאסטרים של צ'יגונג שאומרים, תפנה לכיוון מסוים, אני אשלח גונג ואתה תקבל את המסרים. או אני אתן לך איזה תה, תערבב אותו, תיקח אותו ותשתה אותו. אנחנו לא עושים את זה. על מה אנחנו מדברים? מה שאנחנו מדברים עליו, הן דרכים שמשתמשים בהן כדי להיות אחראים כלפיכם בטיפוח אמיתי. באילו דרכים אנחנו משתמשים? אתם יודעים, מההתחלה ועד היום, כולל היום, טיהרנו במרץ את הגוף שלכם. ניקינו את כל הדברים הרעים. אחרי שהדברים ינוקו, נגרום לרוב המוחלט של האנשים בסמינר הזה להגיע למצב של גוף לבן חלבי. אחרי זה... אחרי זה, במהלך הסמינר, ניתן לך לפתח גונג. מדוע ניתן לך לפתח גונג? אתה בעצמך תגלה שאחרי שתצא מהסמינר, השינשינג שלך כבר יתרומם הרבה מאוד. תגלה שאפילו תפיסת העולם שלך עברה שינוי גדול. האם זה לא אומר שהשתפרת? כיוון שהשתפרת, התרוממת, אז גם הגונג שלך יגדל. אז בסמינר הזה אנחנו נשיג את זה. אז זו השיטה שאנחנו משתמשים בה. זה מה שנתתי לכולכם. באותו הזמן, יש גם אנשים שעשו מגופם בלגן בכך שלמדו כל מיני סוגים של שיטות שיגום. עלינו ליישר את כל זה עבורכם. אבל בעתיד, אל תעשו ממנו בלגן שוב. אתה חייב אפילו לא לשמור את המחשבה עליהם בכוונת המחשבה שלך, מכיוון שתרגול של גום הוא פשוט מאוד, לכוונת מחשבה אחת תהיה השפעה. כיוון שרצית את זה בכוונת המחשבה שלך, זה יבוא. אז יש אנשים שכשהם מתרגלים פעלו גום בכוונת המחשבה שלהם חושבים, מקודם, כשהייתי מתרגל את הדבר ההוא, זה הרגיש טוב כל כך. אני עדיין רוצה להשתמש בתנוחה הזאת, לחבר את הידיים באופן כזה, לחבר את הידיים באופן ההוא. אני אומר לכם, אתם יכולים לעשות את זה, תתרגלו את זה, אז הדבר ההוא יבוא בחזרה ואתם שוב תהיו בבלגן. הפעלון, גלגל החוק, יעשה לא טהור. ברגע שאנחנו רואים שאתם כך, שמים את הרגליים שלכם בשתי סירות, ניקח בחזרה את הכל. אנחנו לא יכולים לתת לך להרוס את הדברים האלה, סתם כך. הם יקרי ערך מאוד. ייצרנו את הדברים האלה במשך תקופה ארוכה מאוד של היסטוריה, ובאמצעות מאמצים של כל כך הרבה אנשים. הם נוצרו במשך תקופת זמן אדירה, אסטרונומית. האם אנחנו יכולים לתת לך להרוס אותם ברגע? זה בהחלט אסור. אז אנחנו חייבים, אני אומר לכולכם, התפקדות בדרך אחת בטיפוח היא נושא קריטי מאוד. אחרי שנסדר את הגוף שלך, נשמור את הדברים הטובים ונסלק את הדברים הרעים עבורך. זה מובטח שתוכל לטפח כלפי רמות גבוהות. יש אנשים שזה יעשה בשבילם. ויש יותר מכך. אפילו אם זה נעשה, עדיין לא תוכל לטפח ולתרגל. מה צריך לעשות? מדוע לא תוכל? כי אם אינך יודע את הפעם, אינך יכול לטפח אפילו ליום אחד. אתם יודעים, גלגול אחר גלגול, האדם נחסם על ידי הקרמה שלו. יהיה לי. מי יודע מי הרג מישהו, פגע ממישהו, לקח את החיים של מישהו, הציק למישהו, ניצל מישהו. כשאתה נמצא כאן, הנושה יכול לראות אותך מאוד בבירור משם. אם אתה חי כך, כמו אדם רגיל, לא אכפת לו. הוא יודע שכשהזמן יגיע תשלם לי, כשהזמן יגיע אני אבוא ואדרוש את התשלום. אבל אם תטפח ותתרגל, הוא לא יסכים לזה. אתה רוצה לעזוב? בפעם הבאה אני לא אוכל להשיג אותך. אפילו לא אוכל לגעת בך, אתה תעלה למעלה, אז זה לא ילך. כך הוא מגיע לדרוש שתשלם לו את החוב. כדי לקבל את החוב הוא יפריע לך. כשהוא רואה שהוא לא יכול להפריע לך, הוא באמת ינסה לקחת את חייך. הוא יודע שאם הוא הורג אותך, הוא יצטרך למות, אבל עדיין צריך להרוג אותך. כמובן, אמרתי שאם אדם רוצה לטפח ולתרגל, כמה קל להגיד את זה. אם אינך יכול להשיג את הדרך האמיתית, אם אתה רוצה לטפח בעצמך, אם אתה לא מטפח את עצמך בעצמך, אז זה לא אתה שמטפח. אם אתה באמת יכול לטפח את עצמך, כשאתה רוצה לטפח ולתרגל, אם אין אף אחד שמגן עליך, לא תוכל לטפח. ברגע שתצא מהבית, תתקל בסכנת חיים. הנושים האלה יבקשו את חייך. כמובן, זה לא יכול לקרות שכשתשב שם במדיטציה, הראש שלך יערף. זה לא יקרה. זה חייב להתאים למצב של אנשים הרגילים. אולי ברגע שתצא מהבית, תתנגש בך מכונית או שתיפול מחלון או שתתקל באסונות טבע או אסונות ידי אדם ותאבד את חייך. בטוח שהמצב הזה יקרה. היום לאנשים יש קרמה על גבי קרמה. יש להם די הרבה קרמה, אז כל אחד יתקל בצורות האלה. אז מה לעשות? אתם יודעים, אנחנו יכולים להסיר עבורכם חלק מהקרמה. זה תלוי בגובה עוצמת האנרגיה, גונגלי, של המאסטר. אם עוצמת האנרגיה של המאסטר גבוהה, יכול לסלק עבורך הרבה מאוד. ומה שישאר, יחולק לאינספור מנות, כך שהן יהיו קטנות מאוד, ואז ישימו אותן ברמות השונות כדי שישמשו כמצוקות קטנות, ובאותו הזמן ישמשו כדי לרומם את השינשינג שלכם ולהפוך את הקרמה שלכם לדה, מוסריות. באותו הזמן אתם מגדילים את הגונג ומרימים את השינשינג שלכם. זה השימוש שיעשו בזה. טיפוח תרגול זה קשיים. אנחנו משתמשים במכוון במעט הדברים האלה שלך. אם תעבור את זה בעצמך, זה יהיה הסוף. אי אפשר לדעת. אולי יום אחד תאבד את חייך. או תחלה במחלה קשה ולא תוכל לעמוד ואז תסבול ממנה במשך 20 שנה. כל דבר יכול לקרות. בני אדם, אנשים רגילים הם פשוט כך. אז צריך לנקות את כל הדברים האלה עבורכם. כדי להבטיח את הבטיחות של חייכם, מאוד קשה לאדם לטפח ולתרגל. אז יש לי אינספור פעה, שן גופי פעה, שיכולים להגן עליך. כל עוד אתה באמת מטפח פלון גונג, מטפח פלון דאפה, הפעשנים שלי יגנו עליך, כי הפאשן שלי רבים כל כך עכשיו, שלא ניתן לספור אותם באמצעות מספרים. הם רבים ביותר. לא משנה כמה אנשים יש, אני עדיין יכול לטפל בהם. כי הם מטופחים מהגונג שלי, ומהפאה שלי, כל הישויות החיות של עצמי, הדמות שלהם היא כמו שלי. רק שהבגדים שהם לובשים, הם כמו הבגדים של הנזירים מהם. הם צהובים, עטופים בחתיכת בד, והשיער שלהם מטולטל. כמובן, כשחלק מהתלמידים שלנו ראו את הדמות שלי, לפעמים יש לה שיער כמו שיש לי עכשיו, או שהיא לובשת כל מיני בגדים. שימו לב לעניין הזה כולכם. חלק מאלה מגיעים משדים. הם מרמים אותך. חלק מאלה אפילו מגיעים מהמחשבות שבלבך. באמת ראית אותו. אבל ברגע שחשבת, הדמות של המורה היא כך. ברגע אחד זה ישתנה ויהפוך לבגדים כאלה. כי הבאת אותם במחשבה שלך. הבעיה הזאת יכולה לקרות. אז אני יכול להגן על התלמידים כך שלא יופיעו אצלם בעיות. מאסטרים רבים של צ'יגונג לא מעזים ללמד ברמות גבוהות. הם לא יכולים לעשות את הדברים האלה, כי אין להם פאשנים, גופי חוק. אתה יודע איך נראה את הדמות של הפאשן, אבל לפני שאתה מגיע לרמה היא אסור להם להופיע. אסור לך להציל אנשים, ואסור שהפאשנים יופיעו. אז אני יכול להגן על כולכם כך שלא יהיו לכם בעיות. אז בין הדברים שנתתי לכולכם, ניתן לכם גם פעלון, גלגל חוק, שמותקן עבורכם. ואנחנו גם צריכים לתת לכם יותר מ-1,000, יותר מ-10,000 דברים של האסכולה הזאת, ומשתלים בגופכם כמו זרעים. אחרת, הדברים שנוצרים על ידי הטיפוח בשיטה הזאת הם רבים מאוד. יותר מעשרות מיליוני דברים צריכים להיווצר באמצעות הטיפוח תרגול. דברים בכל מיני מצבים וצורות שונות של גונג. אם הזרעים האלה לא יזרעו עבורכם, הטיפוח שלכם לא יוכל לייצר שום דבר. זה יהיה כמו דיבורים ריקים. הכל נזרע עבורכם. כך שזה מובטח שתוכלו לפתח את הדברים האלה שבאסכולה הזאת. באותו הזמן, מכיוון שהקונג שלי הוא אוטומטי, לא רק פעלון אלא הרבה מנגנונים, כולם הסתובבו באופן אוטומטי כשהם מונעים על ידי הפעלון. זה לא כמו שיטות אחרות שבהם הם מתרגלים בעזרת כוונת המחשבה כדי לפתוח את המעגל השמימי וליצור סירקולציה בתעלות המרכזיות, המעגל השמימי הגדול והמעגל השמימי הקטן. אתה לא צריך לחשוב על כל זה. זרענו אצלך מנגנונים מסתובבים. מנגנונים מסתובבים חיצוניים, הם מסתובבים במהירות מחוץ לגופך. המטרה היא להניע את התעלות שבתוך גופך, כך שאפילו אם הם לא מסתובבים, נגרום להם להסתובב. הם תמיד מסתובבים, לא נעצרים אף פעם, כשאתה ישן הם מסתובבים גם כן, בכל רגע הם מסתובבים, ממש כמו הפעלון. כלומר, הגונג הזה באופן אוטומטי, כל דבר יעשה אוטומטית. לא משנה איזו עבודה אתה עושה, זה לא יפריע לך, פשוט לך ועשה אותה. אבל יש נקודה אחת, אתה חייב להתייחס על עצמך כאל מתרגל ולשפר את השינשינג שלך. רק אז תוכל להיות לכל הדברים האלה השפעה, אחרת הם יסתובבו לשווא, הם לא יגדלו. ולא יהיה שינוי. זה לא יעבוד. רק כשהשינשינג שלך מתרומם, זה יכול לעבור שינוי. אז דיברתי עכשיו על מה המורה נתן לכם. נתתי לכם דברים רבים כל כך. ולכמה זמן המורה נתן לכם את הדברים האלה? יש אנשים ששאלו, למשך כמה זמן תיתן לנו אותם? אם תפסיק לטפח, צריך לקחת את הכל בחזרה. אסור שלאנשים רגילים יהיו הדברים האל-טבעיים האלה. אחרת, זה יכול לסכן את החיים שלך. אז מה אם תטפח ותתרגל? אם תטפח, זה מובטח שיהיה לך אותם לאורך כל הדרך עד שתגיע לשלמות, יואנמן. כמובן, אנחנו צריכים לספר לכם כאן על משהו. אל תהיו פסימיים. יש אנשים שהם לא נחושים מאוד בטיפוח תרגול, הם לא ממש מקדישים את ליבם לזה. אז החיים שלהם לא יכולים להגיע לשלב של טיפוח של האופי ושל הגוף הפיזי גם יחד. אז הם מתים. יש אנשים שעוזבים כך. אבל אנשים רבים עוזבים כשהם לוקחים את הפעלון איתם. כיוון שהם השיגו את הפע, בעתיד, גורלם לחזור לטפח. הם לא הלכו לשווא. אבל זה עדיין מאוד פסימי. אחרי הכל, זה מכיוון שהם לא השקיעו את המאמץ, או שנגמר להם הזמן. יש אנשים שהם כך. ועכשיו אדבר על נושא אחר. בקהילת הטיפוח שלנו ועולם הצ'יגונג יש ביטוי שנקרא שדה. במיוחד בקהילת הצ'יגונג מדברים על שדה צ'י או על שדה אנרגיה, שדה צ'י, שדה מגנטי. הביטויים האלה מאוד לא נכונים. מדוע אינם נכונים? כי זה לא שדה מגנטי. החומר האנרגטי שמאסטר של צ'יגונג פולט הוא עשיר ביותר, זה לא רק מגנטיות או חשמל, וזה לא צ'י או משהו. צ'י הוא אפילו פחות בעל חשיבות. אז לא משנה איך תקרא לשדה הזה, זה לא נכון, כי זה סוג של התקלות אנרגיה או מילוי מחדש שלה. אנחנו בדרך כלל קוראים לזה שדה אנרגיה. אני חושב שזה יותר מתאים. שדה אנרגיה. אז מה ההשפעה של שדה האנרגיה הזה? אתם יודעים? בתוך הטווח של שדה האנרגיה הזה, אם זה בא מטיפוח בדרך אמיתית, כולם מרגישים מאוד נוח. למשל, האנשים שיושבים כאן היום ומקשיבים להרצאה בשדה הזה, כולם מרגישים די נוח. המצב הנפשי שלהם מאוד רגוע. ויש תחושה של חמלה. אצל חלק מהאנשים, אפילו שום דבר רע לא עולה במחשבה. מדוע זה כך? כי השדה שנובע ממני, השדה שאני נושא איתי, הוא פשוט כך. אני טיפחתי באופן זה. אז למטפחים של דרכים אמיתיות יש השדה הטהור הזה. בעתיד, כשעוצמת האנרגיה שלכם, גונגלי, תמשיך לגדול, גם לכם יהיה השדה הזה. אז מה ההשפעה שיכולה להיות לשדה הזה? אמרתי עכשיו, מדוע זה שכל אחד שיושב כאן יוכל להגיע למצב הזה, מצב שהוא כל כך שקט, נוח ושלב? כי השדה הזה יכול לתקן מצבים לא נכונים. כי האדם הוא טוב באופן מולד וצריכה להיות לו התכונה של ג'ן שן ג'ן, אמת חמלה סובלנות. ורק מכיוון שהאדם עבוד בין האנשים הרגילים וקשור לרגשות צ'ינג של אנשים הרגילים, שהוא מפתח כל מיני החזקות, וכך אתה מאבד את הטבע המקורי שלך, אז בסביבה הזאת זה יכול ליישר באופן זמני, בתוך הטווח של השדה הזה, זה יכול ליישר את החשיבה שלך. כך, זה יכול ליישר את כל המצבים הלא נכונים. אפשר גם להבין את המצבים הלא נכונים האלה כך. לגוף האדם לא צריכות להיות מחלות או קרמה. אז בתוך הטווח של השדה הזה, יש אנשים רבים שסבלו מכאב רב לפני שהם הגיעו לכאן, אבל ברגע שהם נכנסו לכאן הם הרגישו הקלה. יש אנשים שאולי אפילו לא מרגישים בכאב, אבל ברגע שתצאו מהעולם ההרצאה הזה, אולי שוב יהיה לכם כאב, כמו מקודם. כי המחלה שלך מסולקת, מוסרת. כלומר, לשדה הזה יכולה להיות השפעה של לתקן את כל המצבים הלא נכונים. יש אנשים שתרגלו טוב מאוד, כשהם הולכים ברחוב, אפילו כשהם רק עוברים ליד מישהו, הם יכולים לשנות את החשיבה של האדם הזה. נניח שהאדם רוצה לעשות משהו רע, או שהוא חושב על משהו רע, נניח שהוא רוצה לקלל מישהו, הוא כבר פתח את הפה שלו, אבל אחרי שעברת לידו, אולי הוא לא ירצה לקלל עוד. בוא נגיד שמישהו סובל מכאב, ברגע שאתה עובר לידו, הוא לא מרגיש עוד בכאב, הוא מרגיש טוב. יכולה להיות לזה השפעה כזאת. אם השדה גדול מאוד, יכולה להיות לזה השפעה מרסנת אפילו גדולה יותר. זה מה שהם התכוונו בעבר בבודיזם כשהם אמרו, אור הבודה זוהר בכל מקום ומביא את ההגינות והצדק לשלמות ובהירות. ועכשיו, אדבר על נושא אחר. איך תלמידים של פלונגונג יכולים להפיץ את שיטת הטיפוח? כתלמידים של פלונגונג, בעתיד אולי תחשבו שהשיטה הזאת טובה מאוד, ותרצו להפיץ אותה, לעשות כמה דברים טובים ולצבור סגולה. זה דבר טוב. הצלה של אנשים היא משהו שמביא סגולה אדירה. יש אנשים שאומרים, למה שלא? יש אנשים שאומרים שהם רוצים להרפא מחלות כי זה יכול להיחשב להצלה של ישויות חיות. אני אומר שזה לא יכול. מחר אדבר על טיפול במחלות. למעשה זה לרמות אנשים. תלמידי הפלונגונג שלנו לא יכולים לרפא מחלות. מחר אדבר על הנושא הזה, על מדוע אנחנו לא יכולים לרפא מחלות. כלומר, תלמידי פלונגונג צריכים לדרוש מעצמם, בהתאם לאמת המידה של הפלונגונג לטיפוח השינשינג. אז בין אם אנחנו מפיצים את שיטת הטיפוח או לא, אנחנו לא יכולים לטפל במחלות. רבים מאיתנו רוצים להפיץ את שיטת הטיפוח. הם חושבים שהצלת כל הישויות החיות זה לרפא מחלות. אבל זאת פשוט הבנה שגויה. פרשנות שגויה, והשמצה של הבודה, השמצה של פא הבודה. מתי שקימוני אמר שלרפא מחלות זו הצלה של ישויות חיות? זה רק מה שטכניקות נחותות ודרכים קטנות מתעסקות בו, לעזור לעולם ולהציל אנשים. זה רק משהו קטן שבתוך תחום היכולות שלהם. המשמעות האמיתית של הצלת ישויות חיות היא להציל אנשים אל מעבר לים הסבל, ולקחת אותם לחוף האושר, לרומם אותם אל משהו טוב באמת. זה מה שזה אומר. אז איך עושים את ההצלה של כל הישויות החיות? הצלה אמיתית של ישויות חיות עבורך היא לתת לאנשים לדעת את הפא ולקבל את הפא. ברגע שאנשים יודעים על הפא, הם התנהגו לפי הפא. זה מה שנקרא הצלת ישויות חיות. היכולת שלך, בעתיד כשתהיה ברמה גבוהה, כשתוכל להציל אנשים ישירות, זה יהיה סיפור אחר. כאדם רגיל, או כאדם שמטפח ומתרגל, זה כל מה שאתה יכול לעשות. לאפשר לאנשים להשיג את הפא, זה הצלה של כל הישויות החיות. אז אנחנו יכולים להפיץ אותו, ואנחנו יכולים לדבר עליו, אבל אסור לך להעביר אותו כמו שאני עושה, לערוך סמינרים ולהרצות, זה בהחלט אסור. מרכזי הסיוע שלנו יכולים למצוא אולם הרצאות ולארגן אנשים לצפות בקלטות הווידאו או להזין להקלטות השמע, ואז מישהו יהיה אחראי על הוראת התרגילים. זה בסדר. אף אחד לא רשאי ללמד את הפא הזה, וגם אף אחד לא יכול. אם מישהו עושה את זה, שום דבר מזה לא יהיה הדברים של הפלונגונג. זה יהיה הדברים שלהם עצמם. זה לפגוע בפלונדאפה. כי הם בהחלט לא מסוגלים ללמד את הפא הזה. הדברים שהם אומרים לא יכולים להציל אנשים. אתם יכולים להזין להקלטות. אם אתה, למשל, תלמידים שלנו אולי שואלים, כשאנחנו מפיצים את שיטת הטיפוח, איך אנחנו יכולים להציג אותה לאחרים? זה בסדר להציג אותה. אתה יכול להגיד, לי הונג ג'י אמר כך וכך, זה בסדר. אבל אל תייחס אליי מילים שלך. אם תגיד מילים שלך ותגיד שלי הונג ג'י אמר את זה, אתה עדיין פוגע בפה. אתם חייבים לשים לב לנקודה הזאת כולכם. אם מישהו משנה דברים או ממציא משהו על בסיס שפה שלנו, זה לעשות נזק רציני לדפה. אז אנחנו לא מכירים בכל זה. יש נושא נוסף. כשאנחנו מפיצים את שיטת הטיפוח, כשמישהו מפיץ את שיטת הטיפוח ומאפשר לאחרים לקבל הטפה, אסור לו לגבות כסף או להרוויח כסף מזה. הפצת השיטה היא בהתנדבות. לא מחפשים תהילה ולא רווח, ומשיגים רק סגולה. מדוע אנחנו יכולים לגבות שכר לימוד קטן כשאנחנו עורכים סמינר? אתם יודעים, יש הצעות על מזון ולינה עבור חברי צוות רבים, צריכים להדפיס חומרים ובעתיד תהיה הקמה של שיטת טיפוח ובנייה של בסיס, אז אנחנו צריכים לאסוף מעט השלום. אבל אם אחרים עושים את זה, זה לא יעבוד. לאף אחד אסור לעשות זאת. כששקימוני לימד את הפה, כדי לא לתת לאנשים לפתח את ההחזקה הזאת, ההחזקה לכסף או לדברים חומריים, הוא לא נתן להם לשמור כסף או דברים חומריים כלשהם. הוא אפשר להם להחזיק רק הערת קיבוץ נדבות, וגרם להם לעזוב את הבתים שלהם ולהתנתק מכל התשוקות. למען טיפוח אמיתי, עליך להיות אחראי לעצמך ולעשות את זה כך, אז אף אחד לא יכול לאסוף תשלום. כולם מפיצים את שיטת הטיפוח בהתנדבות, בין אם זה המתרגלים בסין או המתרגלים מחול. כולם צריכים לעשות את זה באופן זה. מישהו אומר, אם אני בחול, אתה יכול להגן עליי? אתה יכול ללכת לירח, אתה יכול ללכת לכל מקום, ואני תמיד אוכל להגן עליך. הפאשנים שלי. זה הכל בנושא הזה. כיוון שהזמן מוגבל, הרצינו במשך שעה ו-35 דקות. אז זה הכל בנושא של הפצת שיטת הטיפוח. מותר להפיץ את השיטה, אבל אל תחפשו תהילה או רווח. בואו נצא להפסקה של 5 דקות ואז נלמד את התרגיל השני.